הקודש פנימה עם בצלאל כהן. שלום לכם, חנוכה שמח. ליל נר ראשון של חנוכה, תשפ"ג. היום, לפני 5 שנים בדיוק, ליווה עם ישראל כולו את גדול הדור, רבן של ישראל, מרן ראש הישיבה, הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל, בדרכו האחרונה. וכל בית ישראל בכו את השריפה אשר שרף השם.
כפי רצונו יתברך, א', אבקש מאוד לא להספידני, לא בפניי, לא שלא בפניי, לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל או כל מיני שמות שבודים והכוונה בהם להספד. ב', לא לכתוב שום מאמר עליי בעיתונים יומיים, שבועיים, חודשיים, להספיק תמונתי ולא כמו שרגילים לכתוב תודותיו. ג', לא להדפיס מודעות על הלוויה, לא להודיע על רמקול או רדיו, מספיק שיהיה רק 10 אנשים בלוויה. דלת, להשתדל שלא לשעות בין מיטה לקבורה, רק לזרר שיהיה קבורה הכי סמוך למיטה. אי, מקומי בבית החיים בין אנשים פשוטים. ו, לא לכתוב על המצבה שום תוארים, רק פה נקבע לברון יודלה ברמנוח צבי שטיינמן. ז, המצבה תהיה הכי זולה ופשוטה, לא לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר, אבל אם רוצים לתת צדקה, שיתנו בלי קניית מקום. ח', בימים שהמנהג בממלכת אל הקבר, גם מכלות השבעה ושלושים ויורצד מכל מקום, לא יבזבזו יותר מדי זמן עבור זה, ויותר כדאי שיתחלפו במשך המעט לעת ללמוד כסדר ובלדבר על דבורים בתיינים. אם על ידי החיפוש למצוא מקום להתפלל לפני עמוד יגרום הרבה ביטול תירה, יותר כדאי ללמוד לשם שמיים בזמן הזה. ט', אבקש שכל מי שרוצה בטובתי, זה בשבילנו למעשה, ללמוד כל יום פרק אחד משניות עד גמר י"ב חודש, והבנות יאמרו כל יום 10 פרקי תהילים גם בשבת ויום טוב. י"א, אבקש לא להזכירני בשם צדיק או ירא שמיים, כדי שלא יתבזה על ידי זה בעולם האמת. י"ב, אבקש מאוד מחילה מכל מי שפגעתי בכבודו, וכן מי שאני חייב לו כסף ולא ידוע ובמציאות לא יגבה, היינו שלא יוכל לגבות על פי דין, נא למחול לי. כל יוצאי חלצי לא ילכו אחרי המיטה כמנהג ירושלים. התוספת האחרונה, שעל זה היות שהרבה טועים בי, ולכן הנני מצידי אני מייעץ לא לקבע ילדים על שמי, אבל איני עוצר את זה.
רבנו זצ"ל, שהוביל את עולם התורה והחינוך במשך שנים, עמד בראש המחנה כחומה בצורה מול סערות התקופה, עד שנדם קולו בין 103 שנים. עוד מעט קט נארח כאן 2 מגדולי מקורביו, המנהל הכללי של החינוך העצמאי ומנכ"ל לב לאחים, הרב אליעזר סורוצקין, ומגיד המישרים, הגאון הרב שלמה לוינשטיין. עבור שניהם, ביתו של מרן הרב שטיינמן זצ"ל היה כמעט לבית שני. כל התלבטות, כל שאלה, כל ספק, הם, כמו תלמידים ומקורבים רבים אחרים, עלו ללשכת הגזית ברחוב חזון איש 5 כדי לפשוט את הספקות. מיד הרעיון המרתק, אבל תחילה כמה קולות מחייו הסוערים של מרן ראש הישיבה זצ"ל.
שמה הליכה שלום לוי, עתי כהליכה של הרוכש. אדון הרוך משך שנילה, אדון אדון, דייתן הרוך משך שנילה, ודייתן הרוך, ונפנת שמלון משך שנילה, ונפנת שמלון, ובאו מלאים ומלושה. עקר ישראל אומה על ידי התורה. בלי זה אין אומה, איתי זה כל הדורות באמת איש. שש שנת נטרה, עד היום, כלל ישראל ערכו בדרך הזה בתורתו. אין בתורתו, לא רק בגלל שיש בארון, שיש בצורה, זה לא מספיק. הכלל ישראל היה אבי התורה, זה החיים של כלל ישראל. בלי זה אינו מוצאינו אומו אלא בתורתו. הגשמי יש, אין כזה דבר שבן אדם יחר בשביל השני, שחם ישתה בשביל השני, שישם בשביל השני, כל אחד צריך לאכול, צריך לישון, צריך... אם כן, אבל ברוך שיש, יש כן כאלה דברים. צריכו כמחיר, ברוך שיש, יש כזה דבר שבן אדם יכול להוציא את השני, אבל גם זה לא הכל, שווה. בן אדם לא יכול להגיד, אני אתן לך כסף, תניח תפילין בשבילי, אין כזה דבר.
איפה יש יהודי צרפתי? אין יהודי צרפתי. אין, לא נשאר מהם כלום. למה? לא היה ישיבות אחי שהפסיק ישיבות? כל זמן שהיה ישיבות הזה, שהפסיק ישיבות, אז כלום, לא נשאר.
אם אדם צריך מילדותו, ממש כשהוא מאוד מאוד קטן, כבר להכניס אותו לתורה, כדי שיהיה נשמה, יבוא אותו הורים.
זה אמר מה שעד עכשיו, החלשון תורה שביטל תאו לישראל. אוי ואווי, כל כלל ישראל, שלויים אליהם על זה שלא שילכו ללמוד תורה. שילכו ללמוד תורה בלי שום מגמר. אם לוקחים בחור צעיר ולא נשאים ללמוד תורה, אז ואווי, מה יהיה ממנו? מה יהיה מכלל ישראל? אנחנו אחראים על כל יהודי שיכול ללמוד תורה. וזה הקדוש ברוך הוא יעזור, מחויב, יעזור כל אחד החיים הזה. לא יכול של מה זה נקיע לי, שכמו שיש שיבה, אחד יגיד למה זה, יסחרים זה, שיבה, כמו צריך לחשוב כאילו, אם לא, חשושו, מי יודע מה שיהיה.
מלך הוא ילום, מכיר השורים.
אומי.
הוא חזו עלוי נוי, ויהיינו מלך הוא ילום. ויקי כרושים.
אמן.
ואלוי לוי, ואלינו נלך ולום, אוי כאו.
יש אחד מההורים שאומר שהוא כן יכול
לתוך
הוא.
תמיד יש אחד שהוא עושה...
לא זה כמה, זה הוא.
עושה גייבי, צריכו גייבי בשביל זה, רק גייבי, שום דבר.
כולכם תסברכו בכל טוב, כל עם, ציבור, הקדוש הזה, כולם יתברכו, ברוך נהיה בגשמיות, אתם, בני אשתכם, בניכם, בנותיכם, כולכם תתברכו בכל טוב סלע.
אמן!
במקום הזה גם כן לומדים תורה, עושים ישיבות, יש מוסדות תורה, יש מוסדות חסד, והקדוש ברוך הוא יעזור שכל המוסדות חסד וכל המוסדות תורה באמת ישגשגו, יצליחו, יתברכו, בכל העניינים, ברוך נהיה בגשמיות.
שניים איתנו כאן בתוכנית המיוחדת הזו, המנהל הכללי של החינוך העצמאי ומנכ״ל לב לאחים, הרב אליעזר סרוצקין, שלום וברכה.
שלום וברכה.
והמגד מי שורים, הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה.
יש לשניכם שעות, ימים, לילות, שנים, במחיצתו של מרן ראש הישיבה, כל כך הרבה שנים. מיותר יהיה לשאול שאחרי 5 שנים, החלל הוא גדול.
מאוד.
כן, גם אני מצטרף, אני רק אולי יש לי הערה אחת, שאני לא חושב שאחרי 5 שנים, הרב שטיימן נמצא איתנו עד עכשיו. אולי הוא חסר לנו, אבל המורשת שלו, והדמות שלו, והכוח המניע שלו, נמצא איתנו עד עכשיו. זה עצוב מאוד שאנחנו לא רואים את זה, זה הכל במחשבה, זה הכל בהוויה, אבל באמת זה חלל גדול מאוד.
הרב סורוצקין, במחשבה הוא נמצא איתנו, אבל את החיוך, כן. החיוך חסר.
נכון, קשה מאוד, קשה מאוד. מאור הפנים והסבר פנים. אני רוצה להגיד לך, הרב לוינשטיין, דבר נוסף. הרבה פעמים אתה בתור איש ציבור, אני מספר את זה על עצמי, אני מדבר גם עם חברים שלי. אתה לפעמים יש לך איזשהו דבר שאתה מנסה להוליך מהלך, ואתה אפילו כבר יש לך אג'נדה, ואתה... ואז אתה לפני, כמובן כל דבר שואלים דעת תורה, ואתה נכנס לשאול דעת תורה, ולפעמים אומרים לך לא. אז יש לך איזושהי החמצה בלב, חבל, רציתי לעשות משהו. אני יכול להגיד לך, הרבה פעמים ניסיתי להוביל מהלכים, תקופת לב לאחים, היו דברים חדשניים, בקירוב, והרבה פעמים הרב שטיימן כאילו היה, כאילו, לא רוצה להגיד, כמו מחט בבלון, אבל כל כך היינו תלויים בו, וכל כך היינו סמוכים עליו, וכל כך ביטלנו את דעתנו מפני דעתו, שאף פעם לא קרה שהוריד לי דבר שכאילו הייתי אומר, חבל, זה לא חבל, זה מה יש, וזה הכל נעשה עם איזושהי אהבה כזאת ענקית, עם הלב הענק הזה, באמת, ג געגועים.
נכון, אני מסכים איתך. כשהוא אמר לא, ההרגשה הייתה שהלא הזה הוא כזה מין לא שאפשר לסמוך עליו ב-100%. ידעת שהוא הציל אותך ולא יחזב אותך.
לחלוטין.
אנחנו בימי חנוכה, הנר הראשון של חנוכה, ובדיוק היום היה היורצייט החמישי, ודיברו הרבה על הרב שטיינמן, על מרן זצ"ל, כשהוא נפטר, ביורצייט הראשון ואחר כך, אבל אולי נתכנס כאן, בתוכנית הזו, על ענייני חינוך, מלשון חנוכה. ואני לא יודע אם אפשר בשעתיים לקמת את משנתו החינוכית של הרב שטיינמן, וסיפורים וכולי, אבל בואו לפחות ננסה. חנוכה, חינוך. ושניכם עוסקים בחינוך, כל אחד מהצד שלו, מההיבט שלו. הרב סורוצקין לא רק בחינוך ילדי ישראל, בחינוך העצמאי, אלא כפי שהזכרתי קודם לב לאחים, שזה אולי חינוך הרבה יותר מורכב לחנך יהודים, להתקרב לעמיס, להבינו שבשמיים. איך נכון לפתוח את הכותרת הזו?
אז אולי ברשותכם, אוהל ואנחנו נמצאים בכמה שעות בתוך צמוד להדלקת נרות. אני רוצה לשתף אתכם רגע אחד בסיפור, לפני אולי 8 או 9 שנים, 3 שנים לפני הפטירה שלו, הוא היה כבר קרוב ל-100. והחלטתי יום אחד, אני רוצה להיות בהדלקת נרות אצל הרב שטיינמן. אנחנו בדרך כלל מאוד מקפידים להדליק נרות עם השקיעה, תמיד צוחקים שאפשר לכוון את השעון בגריניץ, לפי מתי שאנחנו מדליקים נרות. אבל הסתכלתי על החסידים, איך הם באים ומתחממים לאורו של האדמו"ר, והחלטתי, אני רוצה לנסוע. באמת נסעתי מיוחד לבני ברק, והגעתי לזמן של הדלקת נרות. הראשי והסתכל עליי, כאילו, מה אתה מגיע? זה לא... אבל באתי, אמרתי לו, הראשי, והייתי פה באזור ונכנסתי. ואז אני... באמת, אגב, זה היה מחזה מדהים. החנוכיה מהפח שם במרפסת, ככה, קצת גבוהה, כדי שירו מרחוב חזון איש, ולמטה איזה דרגה של 2 מדרגות שהוא יגיע לזה. והברכות היו בכזאת מתיקות, כסופר מאות. ואחרי זה, אף פעם לא ידעתי של הראשי, והיה גם כישרון מוזיקלי, המאוס צור, מדהים. נגמר ההדלקת נרות, כמה נכדים וכמה שכנים שהיו, התפזרו מיד לבית, שמרו על הזמן.
שקיע.
כן, שקיע. ואני כבר בן כה איחרתי, אז אני מלווה את הראשי ולחדר, הוא מתיישב על המיטה, אני מתיישב לידו, וכך הוא מסתכל עליי. אז עשיתי לשמח אותו, הוא כבר היה להערכתי 98, 99, אני לא מצליח להיזכר בשנה. ואז אני אומר לו, הראשי, אז הייתי כולי בלב לאחים, אמרו לו, הראשי ויודע כמה השנה מאות אנשים יתחילו להדליק נרות, ולא נרות צבעוניים, על שמן זית, נרו של בייסוי, כאלה שהתקרבו, לא ידעו קודם שיש ריבונו של עולם, ועכשיו הם ידליקו נרות, ולמדו תהלוכה, וקנו שמן זית ופתילות. אני מתלהב ככה, רציתי לשמח אותו, הוא היה האבא הגדול שלנו, אז אבא נהנה לשמוע דבר על ילדים. הוא מסתכל עליי, הוא מצביע לארון, והוא אומר לי, ברנק סויטה, תביא גמרא מסכת סוטה. הוא אומר לי לפתוח באיזה דף שאני אפתח את הגמורה, והוא אומר לי, תתחיל לקרוא. עכשיו אני חיפשתי, כתוב, הלושן שהיה שם, זה יש זכות תולה לג' שנים, זה בסוטה. ואני חיפשתי את זה, אז אתה יודע, הוא כבר לא כל כך רע, היום מצלמים לו עמודים גדולים של הגמרה, או אפילו בצבע ניגודי כזה שהוא יוכל לראות, אבל הוא מוריד לי את האצבע בשתי שורות, כאילו הוא תפס שאני לא במקום הנכון, ואז הוא אומר לי, תקרא את הגמורה. והגמורה אומרת ככה, איזה זכות יכול לעמוד לאותו אישה? שואלת הגמורה, זכות דמי. אילה עם ה... ואני אגב קורא, והוא מסביר לי. אילה עם הזכות דתורה, אז הוא אומר, ראינה מצווה ועושה. אלא מה יכול להיות? זכות של מצווה. אז אומרת הגמורה, מצווה עד כדי כך מגינה? זה לא עד כדי כך. והגמורה אומרת, מביאה פסוק. וכל זה הראשי ואומר לי, שכתוב כנר מצווה ותורה אור. אז אומרת הגמורה, דימה כתוב את הנר למצווה. כנר... זה דבר לשעתו, יש נר של שעה, של יום, של 48 שעות, 72, שבועי, חודש. במירון יש חבית ענקית שדולקת כל השנה. אבל זה ייגמר יום אחד אם לא יוסיפו. זה דבר לשעתו. הוא אומר, מצווה זה לשעתה, אתה מניח תפילין, זה עכשיו מצווה. אתה לוקח 4 תמינים, זה עכשיו מצווה. ככה הוא אמר לי. הוא אומר לי, מה שאין כן את התורה, הקדוש ברוך הוא דימה לאור. ואור פירושו, כל הזמן יש אור. זה שעכשיו אנחנו בלילה, ולא רואים תור כי הוא בצד השני של הכדור, אבל אור הוא נצחי. אומר לי, והתורה היא נצחית. אז הוא מסתכל עליי בפנים טובות, כאילו סגר לי את הגמורה. אומר לי, יפה מאוד, זה הרשינו, אומר לי, שאתם עושים איתם מצוות. אבל אם אתה רוצה שבאמת הם יחזרו בתשובה, אתה צריך לעשות ותורה אור, כי האור זה תורה נצחית. ופה אני חייב לומר, אם אנחנו מדברים על מונחים של חינוך, זה הייתה המשנה האדירה שלו. זה הייתה משנה מאוד מאוד ברורה. צריך להחזיר אנשים בתשובה, ויש הרבה דרכים, ויש הרצאות, ויש מפגשים, ויש היום במדיה, אני לא רוצה להגיד מה. תשבו ותלמדו איתם גמורי. וזה היה מהלך אדיר. בהתחלה אנחנו חשבנו...
מזה לקוח המאור שבתורה.
לחלוטין, לפני כ-25 שנה, לקחנו בין הזמנים אחד ועשינו כנסים אדירים לאבריחים, לחזק אותם, לעודד אותם. עשינו אחד בירושלים וברכסים, ובקיביתי באופקים ובית ניסים ברכסים, ועשינו פה בבית שרנסקי, בסוף באו יותר מ-1,000 אברכים, היה הרצאות מבוקר עד לילה, דמה שתשיב, כל ה... כמו שאומרים, הרצאות סימינר, אברך יוצא פעם בשבוע, הגדולים כתבו מכתב, אז אנחנו צריכים לעשות את זה. בלילה אני בדרך לנתניה, לבית שלי, מצלצל על איציק לוינשטיין, זיכרונו לברכה, אומר לי, אז התחיל להיות טלפוני במכוניות, אומר לי, הראשי וקורא לך. ואני נכנס והוא שואל אותי מה היה היום, ואני בהתלהבות מספר לו, שאברכים באו ולמדו והחכימו, באמת, כי זה היה באמת וואו, ואני התלהבתי מזה. ואז הראשי ואומר לי, לא צריך. אני לא הבנתי, באמת נכנסתי לשוק. אמר לו הראשי, מה פה שלא צריך? גדולי לישראל כתבו מכתב, שאברכים פעם בשבוע ייצאו, לא להיות עסקנים, ללמוד עם אנשים. בכל אופן, הם צריכים לדעת איך לקרב, נתנו להם קצת כלים. אמר לי, לא צריך. אז אמרתי לו, אז לא לעשות? אומר, לא, לא. אז אני שואל את הראשי, אז מה כן לעשות? אומר, שילמדו איתם גמורי. אני זוכר ששאלתי, אולי זה חוצפה, אבל הייתי מאוד מקורא, ורשיתי לעצמי, אמרתי לה, ראשי, מה אם שהם ילמדו איתם? ילמדו איתם שור שנוגח? הם עצמם שור שנוגח. אומר לי, שילמדו איתם גמורי. הוא הושיט לי את היד, ושהראשי היה רוצה לסיים שיחה, כך נותן לך את היד, והיד הייתה נעה, זה לא היה ריחוק, זה היה קירוב, לכיוון הדלת. זוכר, ירדתי במדרגות בחזוני איש 5 למטה. עמדתי על המעקה ליד קופות הצדקה. אם יש רגע שאדם מקבל שכר על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, זה באותו רגע. בא פה שילמדו איתם. אבל הייתי בטוח הראשי ואומר, זה משהו מיסטי. היום אנחנו יודעים, אחרי הרבה שנים, שהדרך הנכונה ביותר, וזה מורשת שהראשי והנחיל לנו, לא רק חינוך, חינוך וקירוב ביחד, תורת חסד, תורת ומנחיל לו לאחרים, שהדרך הטובה ביותר לקרב יהודי, שב ותלמד איתו גמורת, תסביר לו גם דברים. אבל הבסיס הוא ללמוד איתם גמורי, זה המאור שבא, ולכן אני כל כך חושב שהראשי ו... מישהו אמרו, הוא ראש ישיבה גדול או שהוא בקירוב? זה לא הייתה סתירה. גם הקירוב זה היה עולם התורה אצל הראשי ו... וזה מורשת גדולה שהוא השאיר לנו.
הבן דוד שלי, אברום שי לוינשטיין, אח של איציק, סיפר לי שהיה פעם אצל הרב, והיה שם הוולפסון, והם הרי הם החזיקו קירוב בסכומים אדירים, והראשי יצא איתם למרפסת איפה שהייתה עסוקה, והוא אמר להם, רב אהרון קוטלר הקים ישיבה בלייקווד. ישיבה! והוא עשה ככה עם הידיים. והוא הפך את העולם. הפך את העולם. מה אתם משקיעים בזה? באוניברסיטאות אתם משקיעים? תשקיעו בישיבות. התחיל לבכות. הוא הפך את העולם. מה אתם משקיעים בזה? בישיבות, וזה זה יהפוך את העולם. גם לגבי מה שכבודו אמר, עם ה... זה שתורה זה, זה הדבר הכי חשוב, פעם אני ניגשתי אליו, אמרתי לו ראשי, ואין לי אבא ואימא מגיל צעיר. אבא שלי נפטר, הייתי בן 18. אימא שלי נפטר, הייתי בן 22. אני רוצה לעשות לי סוחר וסבולון עם מישהו. יש לי חבר, יש לו אבא זקן. אני אתן לו כסף. סוחר וסבולון. אפשר או אי אפשר? אז הוא אמר לי, אי אפשר. יש חובות הלבבות שאומר שכל דבר שנצרך כל הזמן, כמו אוויר, חמצן, יש בכל מקום. מים צריכים פחות. אז זה לא נמצא בכל מקום, אבל יש. זהב אתה לא צריך. אתה דווקא רוצה? לך תחפור. תרד קילומטר בתוך האדמה, תוציא את זה בכוח. אמר לי, תורה זה לא אוויר, זה החיים בעצמם, ולא שייך שיהודי יחיה בלי תורה, אז הקדוש ברוך הוא המציא המצאה שנקראת איסוחור זבולון. שאר המצוות? לא, אין את הפטנט הזה. זה רק על, רק על תורה. כי תורה זה החיים בעצמם. זה כמו שכבודו אומר, זה היה משנת חייו. תורה, 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 תורה.
כן, זה מאוד מאוד, אגב אנחנו רואים את זה, אני לא רוצה להגיד, גם ארגונים אחרים שעוסקים היום, אפילו שעושים סמינרים, בתוך הסמינר עושים איזה שעה, שעתיים חברותות. להתאים להם את התאמו, ראו, וזה עובד, זה לא יאומן. אני הרבה פעמים מנסה לחשוב, מה בדיוק עושה את זה? השקלה וטריה, האותיות המחכימות המהירות, אבל זה מציאות. אמר לי פעם איזה אחד מגדולי בעלי התשובה, בשיחה שהייתה לי איתו, אומר לי שתדע לך, לכם קשה לדעת את זה, כי אתם מההתחלה למדתם, מילדות, זכיתם. אני נחשפנו פעם ראשונה לאותיות של הגמורה, ואתה לא יכול להבין, זה קורה לך אם זה משהו. וזה המורשת הענקית שהוכיחה לנו.
הרב אורי זוהר אמר את זה.
כן, נכון.
אורי זוהר אמר את זה, כשהוא ישב פעם באיזה שיעור, הוא ראה את האותיות.
הוא אמר לי, ראיתי כבר חבלצ'וב מפורסם, וידעתי, הוא אומר, אבל יום אחד הגעתי בדרום תל אביב לבית הכנסת, ובין מנחה למיירי, והוא אומר, מישהו פתח שם עין ינקב, כמו גמורה. הוא אומר, אני, מה אני עשיתי? אני הלכתי כבר עם ציציות בחוץ, וכבר הייתי מפורסם מאוד. הוא אומר, ובאותו רגע, אבל מה? התיישבתי ללמוד, כי חילקו שם תה עם ננה, ככה הוא אומר לי, אומר לי, הריח שיגע אותי. אומר, והתיישבתי. אומר, והצצתי בגמרה של זה שנמצא לידי. אומר, אם אתה שואל אותי לכתוב את התאריך, מתי חזרתי בתשובה, לא שהוכיחו לי שיש בורא לעולם, ולא שהתחלתי בטלוויזיה לדבר על זה, כשהצצתי בתוך דף הגמרה. ואני רוצה להגיד לך, וזה גם הייתה גדלותו של הרושיבה. הרב אורי זוהר במשך 20 שנה כמעט ביטל דעתו בפני דעת הרושיבה, בצורה יוצאת מגדר הרגיל, מאותו מקום, וכולנו ינקנו מאותו מקום, צריך לדאוג לכלל ישראל, צריך לדאוג לילד של השכן, אבל תירה ותירה וגמורה וגמורה, וזה לדורות.
זה על קירוב רחוקים, בוא ננסה לדבר על, על, על עצמנו, על הקרובים, על תוכנו, עולם החינוך, עולם הישיבות, עולם התורה, כל מה שקשור בחינוך, מקטנות ועד סיבה, הכל התנקז לפתחו במשך כל כך הרבה שנים, ו... א', זה חסר, אבל המורשת הזו נשארה, וההדרכות שלו לכולם, לך ולך, לשני הרבנים, ולכל מי שהיה נכנס, והיו נכנסים ראשי ישיבות, מנהלי חיידרים, אנשי חינוך, ויצאו משם, כמו שאמרת, הרב סורוצקין לפעמים, עם ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, באת עם שאלה אחת, חשבת תקבל תשובה מסוימת, יצאת משם בהלם, כי קיבלת תשובה אחרת לגמרי. קרה לכולם בטח.
כשנולד הבן הקטן שלי, אז יש לי בסך הכל שני בנים. הגדול קראתי על שם אבא שלי. כשהבן הקטן נולד, אז היה לי, בעצם עוד לא קראתי על שם הסבים שלי. אז היה לי או סבא מצד אבא, או סבא מצד אמא, אבל היה דוד אחד, שאצלו התארחנו באמריקה 4 חודשים פעם, כשעוד לא היה לנו ילדים, ונסענו שם לרופא, והוא נפטר חצי שנה לפני שהילד הקטן הזה נולד. אז היה אולי הקור הסטויב. וגם אם לא, אתה לא יכול לקרוא 7 שמות לילד. אז נכנסתי, זה היה סוכות, נכנסתי, הסוכה זה היה כמו, ענני הכבוד היה, הוא ישב בפני כמו מלך. שאלתי אותו, שיבה, סבא, סבא או דוד? אז הוא אמר לי, מה השאלה? איפה יש אלמונה? אתה יכול לשמח אלמונה, מה אתה שואל שאלות בכלל? זה לא היה שאלה אפילו, זה, מה השאלה פה? אתה יכול לשמח אלמונה? איפה יש אלמונה? סבתות כבר מתו, אבל יש אלמנה, תשמח אותה.
כן, זו הייתה אחריות אנושית. יש לנו, אנחנו בלב לאחי, מדרשות לצעירים מתחסדים, חבר נערים חילונים, כל מיני מרחבי הארץ, בודדים כ-150-200, כל שנה גם מגיעים לישיבות, כמו קריאת מלאכי, הסוגים האלה שיכולים להכיל אותם ולקלוט אותם. וכל שנה היינו באים לראשי והיינו כותבים, הם היו כותבים חבורס כאלה, זה שמחה זה עשה לראשי והוא כתב להם הקדמה. ואז תמיד היינו באים והיינו אומרים לו, יש לנו נניח 150 נערים שהולכים פעם ראשונה לישיבה, אבא שלהם לא קנה להם גמורי, ואבא שלהם לא ילווה אותם, יכול להיות שהם צריכים לצאת בהיחווה מהבית לישיבה, אבל הם הולכים לישיבה, אורזים את הקיטבק שלהם, זה היה המושגים שלהם, והולכים לישיבה. אני כשפעם ראשונה הילד שייך לישיבה, הלכתי לקנות לו את הגמרה, או איז ועוד אור, הכי גדולה שיש. והרשיב היה אומר לנו, תקנו גמורס, תביאו את זה פה על השולחן, ותביאו אותם. שנה אחת אפילו אמר לי כמה זה עלה. התחמקתי. והיינו מניחים על הגמרה, ידענו לפי הישיבות, זה גיטין, וזה קידושין, וזה שבס, ובבסר, כל אחד לפי הישיבה, עשינו רישום, והיה לשולחן, והוא היה אומר להם, לא דברים גבוהים, כמו שאבא מדבר לבן שהוא שולח אותו לישיבה, ואחרי זה הוא היה מגיש, יש לנו סרטים של זה, זה מדהים, אחרי זה הוא היה מגיש לאחד אחד את הגמורה שלהם, מגיש לאחד אחד את הגמורה, כשהוא היה כבר מאוד זקן, ובאמת לא היה לו כוח להרים את ה... זה היה שבס או בבסרי, גמרות כבדות, לא היה לו כוח להרים. הייתי עוזר לו, הייתי מתיישב לידו, ועוזר לו להרים, להגיש להרים, אבל הוא הקפיד, הוא הוליך את הגמורה לכל ילד. אני פגשתי לפני קצת זמן, איזה אברך, אומר לי, אני מאלה שקיבלתי, אומר, לקחתי את הגמורה הזאת, וזה השס שהשלמתי לקנות לחתונה. אומר, כי יש לי גמור אחד שקיבלתי מהראשי, זה הלב הענק הזה, לא רק תורה, להכיל את כולם, לתת לכולם, לחשוב על הנער שיוצא כאן מבאר שבע ונוסע לקריית מלאך ישבה. אין לו אבא שמביא אותו. זה כמעט היה על הגבול שהוא היה אומר, בוא נכין איזה פקה לסקית לכל אחד, דברים טובים שאמא נותנת לילדים. זו הייתה הרגשה שם.
אבל איזה סיפור יש לך שהוא אמר לך אישית, על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין?
אני אגיד לך משהו, אני אספר כי את סיפור מדהים. בשנת תפשין סמך ב', החלטנו כמה חברים ידידים, לא עשיתי את זה הרבה פעמים בחיים, לנסוע לקברי צדיקים באירופה. נסענו מספר ימים לאוקראינה, והיינו שם אצל הבעל שם טוב, והיינו בברדיצ'ה, והיינו בכל המקומות. וואי, איזה יופי, איזה שיש לבן, איזה מקווה, איזה הכנסה סוחים, שניצלים. באמת, החסידים יודעים לעשות את זה. זה היה ממש מדהים, מדהים. ואז הגענו לליטה, ולוז'ין, הגענו באמצע שדה הטרשים שם. המצבה, מי שמכיר את זה שם. אחרי זה הגענו, היינו אצל בישרול סלנטר, והיינו במיר כבר יחסית בית כברות אצל המשגיח הזה.
יותר מסודר.
לבירוחם. ואז הגענו לרדין. רדין? החופץ חיים, הכהן הגדול מאחיו? מה? הזקן הנהדר בקודש. ככה כינו אותו אז. ואז אל הרצפה יש כזה מצבה אפורה, עם זה שתי עמודים ששמו זה כזה דבר. קיבלנו חליש לסדס, אמרנו, אנחנו חייבים להציל את הכבוד של ליטה. ואמרנו, אנחנו הולכים כעת לבנות אוהל, אבל מה זה אוהל? והנהג שלקח אותנו, דובר שפת המקום, הוא השיג לנו איזה קבלן, אולי מווילנה, אני לא זוכר מאיפה. נכנסנו אותו למסע ומתן, בשביל 3,000 דולר, אז היה הרבה כסף, שם הרוויחו 50 דולר לחודש. הוא יעשה לנו אוהל, קירור, חימום, הכל מסודר. עוד בלי מקווה. הוא צלצלתי משם לגויין רבי אל זקס, זכר צדיק לברכה, נכדו, והתייעצתי איתו. אמר לי, טוב מאוד. אמרנו, אבל נעשה את זה רציני. ואנחנו נבוא לפה עם אדריכל שמבין בזה, נשלם עוד כמה, וישר כל החברים, כל אחד אמר, הוא רוצה להיות שותף, מי לא רוצה לעשות, אוהל על החופץ חיים? זה היה ביום שלישי בלילה, רביעי, נסענו בחזרה, טסנו להרצל, אמרנו, עוד שבוע שבועיים ניסע שני אנשים, ונסדר את זה. כשהיינו כבר בחוץ לארץ, שמענו שהראשי וזכר צדיק לברכה, נפל ושבר את הגן, את הגן. הוא היה מאושפז בתל השומר, קומה ג' מחלקה אורתופדית, כזה מסדרון ארוך, חוצה את שתי המחלקות. ואז אני נוחת ביום חמישי בבוקר, ואני אומר, תשמע, אני אנסה להיכנס, תנו להיכנס, לא יתנו, חשבתי שאני יודע, אספיק את התפילה שעשו לו שם, בבית חולים, פספסתי כבר עד שיצאנו מהמטוס, ואני מגיע, והיה רק הבן הגוין רב מוישה. אז אני אומר לרב מוישה, ואז אני מספר לו, אומר, מאיפה אתה בא ככה? אז אני אומר לו, אני בדרך משדה התעופה לבית, אני אספר לו על ולוז'ין ועל וילנה ועל רדין. אני מכניס את הסיפור. אז הוא אומר, אתה יודע מה, הראשי ושוכף כל כך מיוסר, תיכנס, תספר לו את זה כך, תשיח את דעתו קצת, תשמח אותו. ואני נכנס לחדר, ואני מספר לו על הגוין על הקבר, ועל ולוז'ין, והיינו בסלבודקה, קובנה, באמת, מקומות. ואז אני מגיע לרדין, ואני מספר לו מה שראינו בבית של החופץ חיים, אחרי זה את הקבר. ואז אני, רגע לפני שאני גומר, אני אומר לו הראשי, ואני אגיד לראשי את האמת, וסיפרתי לו את ההרגשה הרע שלנו, איך באוקראינה, וואו, איזה בתי קברות, איזה מצא, ואיך אצלנו שאנחנו רוצים לבנות אוהל, אמרת לו, הראשי, וזה מהלך טוב, יקרה דשיך ויקרה דחי, כך אני אומר לו. אז הוא מסתכל עליי בחיר, אומר לי, כן, כן, כאילו, אמרתי, מבסוט, יש לי כבר דעס תרן. אני אומר לו, הראשי, ורפוי שלם, יום ימלא ממלך טויסיף, ואני הולך לכיוון המעלית. זה מסדרון ארוך, ארוך, ארוך. אני מגיע למעלית, אז הבן רב מוישה צועק לי, סורוצקין הראשי וקורא לך. אני רץ לחדר, אני נעמד בדלת, הראשי מסתכל עליי, ואומר לי, ביידיש, אומר לי, אובר צורת הבת אין יידישר קינד, זה הסך מרחש. אבל להציל ילד אחד, הוא כנראה חשב שאני כבר נוסע, אומר לי, אדוני, סע להפולה, להציל ילד יהודי אחד, זה הרבה יותר חשוב. יכול להיות שיש כאלה תפקיד שלהם לעשות קברים. וזה לא שהראשי בזלזל, אני יודע מאחד מבני הבית שם, הרב איסר שוב, שלפני 7 שנים חמותו הייתה חולה, עכשיו היא נפטרה בימים האחרונים, הוא אמר לו, האם אנחנו יכולים לעשות עוד משהו, הייתה במצב נוראי, והוא סיפר לי, החופץ חיים אמר לו, אז הראשי אמר לו, אולי תנסע לחופץ חיים. זה לא שהוא זלזל בקבר, אבל פוקוס, אתה הולך כעת לעשות חינוך, אתה הולך כעת לעשות הצולה, אני כבר לרדי לא נסעתי. וזה גם כן, אז אתה שואל אותי, על ימין שהוא שמאל והוא שמאל שהוא ימין, זה לא ימין שהוא שמאל, הוא שמאל, הוא עשה לי פוקוס, הוא מיקד אותנו במטרה, וזה הדבר האמיתי.
אני לא יודע מי עשה את זה, אבל בשנים האחרונות, אני יכול להתקן אותך, בנו אוהל על הציון, בעיקר בגלל פיגי החורף, כשמגיעים הרבה אנשים להתפלל, שניתן להתפלל שם כמו שצריך, לא מאותה סיבה של פר והדר, אלא מטעמי נוחות, אז יש אוהל על הציון של החופץ חיים ברדין, זכיתי להיות שם בשנה שעברה בלילה של שלג, לא בפנים כי אני כהן, אבל האוהל קיים. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ומיד נמשיך להפליג, לא לרדין, אבל נשאר כאן בבני ברק, עם עוד סיפורים על מרן ראש הישיבה, הרב שטיימן זצ"ל. אנחנו ממשיכים, 5 שנים למרן ראש הישיבה הרב שטיימן, אנחנו כאן בשיחה מרתקת, מיוחדת עם הרב שלמה לוינשטיין והרב אליעזר סורוצקין. היינו קודם עם הרב סורוצקין ברדין, ואנחנו חוזרים לכאן לבני ברק, כי מרן ראש הישיבה, באמת ראשו היה גבוה גבוה בשמיים, אבל יציב מאוד על הקרקע, הרב לוינשטיין.
באמת אחד הדברים שמדברים על, מדברים על חינוך, אחד הדברים שראינו, איך הוא חינך את עצמו כל הזמן. האדם הכי נורמלי בעולם שהיה, זה היה הרב שטיימן. כל הזמן הוא חשד את עצמו על נגיעס ועל איך הוא, באמת מה מסתכלים. פעם הוא אמר לי, אנשים אומרים אני עושה לשם שומיים, הלוואי אין פרוצנט, הלוואי 1% היה לשם שומיים, הלוואי 1%. פעם יצא שנכנסתי אליו בליל שבת, זה היה ממש מזמן, לפני 30 שנה אולי. הוא בעצמו פתח את הדלת ועמדנו ליד הקיר בכניסה ודיברתי איתו על איזה בעיה שהייתה, ואז הוא, אחרי שגמרנו לדבר, אז הוא אמר לי, אתה יודע, היה אצלי בן אדם וסיפר לי שהיה לו גניבה בעסק, והוא חשד באחד העובדים והוא קרא לו והוא הכחיש, אבל הוא בכל זאת חשד בו. אז מה שהוא עשה, הוא שם וידאו מול הכספת, אחרי תקופה שוב הייתה גניבה, הוא הסתכל בווידאו הזה, היה בן אדם הזה. קרא לו עוד פעם, אמר לו, תגיד, אתה יודע, פעם שנייה כבר גנבו לי, אני יודע מה לעשות, מזכורות. אז הוא אומר לו, לא יודע כלום. ואז אותו בוס אמר לו, שב, והדליק את הווידאו, והוא ראה את עצמו, נכנס לחדר עם פטיש 5 קילו, עם לום, הוא התעלף. הרב שטיימן אומר לי, ואתה יודע, בעולם הבא, כמה פעמים נצטרך להתעלף? אתה יודע, שם יש סרט של כל מה שעשינו, אבל עם תרגום למטה גם מה חשבנו באותו זמן. שרואים בן אדם מתפעל 18 עם כל הכוונות, ולמטה כתוב מה הוא באמת חושב באותו זמן. כמה פעמים נצטרך להתעלף? כמה פעמים נצטרך להתעלף? ואז אחרי שהוא גמר לספר את זה, הוא התחיל לבכות. הוא אמר לי, אתה עוד בן אדם צעיר, אתה עוד יכול ללמוד תורה, אתה עוד יכול לעשות מצוות, מה יהיה איתי? אני כבר זקן, עוד מעט אני אצטרך למסור דין וחשבון. זה היה נורא והיום, אבל זה היה הרב שטיימן, הוא כל הזמן אחז בעולם הבא ובלחשוד את עצמו, ופעם סיפרו שבלילה הוא התחיל להגיד וידוי, הוא לא הרגיש טוב, הוא אמר וידוי, ורצו לרב חיים להגיד לו שהרב שטיימן אומר וידוי ומה יהיה. אז הרב חיים אמר, מה אתם מניבלים? הוא מגיל 13 עושה את זה. הוא חי שם כל הזמן, זה לא משהו חדש. זה היה האיש כל הזמן חשד את עצמו, וחינך, בהתנהגות הזאת, הוא חינך אותנו לחיות עם חשד על עצמך, ועם באמת לחשוב משהו, מה אתה באמת עושה פה? אתה באמת עושה, אתה לא באמת עושה, מה אתה עושה?
נכנסתי אליו פעם אחת בערב יום כיפור, זה היה אחרי שנה שבלווחים עשינו מבצע אדיר של רישום ילדים. ככה ניהלתי רישום, בערב יום כיפר היה לי, לא יודע, גם הוא תפילה מוקדם, ועד שאוכלים את הסעודה הראשונה, נסעתי לבני ברק. נכנסתי לבוא ולהתברך, והיה לי ביד סקית עם כל הרשימות. ואני מכניע, אני מניח את זה, הראשיב מסתכל כאילו, מה יש לי בסקית? אמר לו, הראשיב זה כל הרשימות, והראשיב שלח אותנו. זה ילדים של הראשיב, כך אני אומר לו. אז הוא מסתכל, באמת, היה כל אימס הדין, כל אימת הדין הייתה בחדר שם. היה, אתה יודע, באמת הרגשת, מה זה יום כיפר, בערב יום כיפר. הוא ישב ככה, נשען על השרפרף שלו, והוא הושיב אותי על השרפרף לידו. אז הוא מחזיק את הרשימה, ואני רואה אותו קורא את השורות ככה, כמו ספר טלפונים, שורות של ילדים, אולי מי הרשם. ואז הוא מסתכל ואומר לי, אומר לי, הלוואי, הלוואי. אומר לי, אם יש לי חלק בזה, יהיה לי מה לבוא לקודש ברוך הוא ביום כיפר. חשבתי לעצמי, גודל הדור, כל עם ישראל על הכתפה שלו, על הכתפיים שלו, עולם התורה, עולם הקירוב, הכל! כל מקרה פרט. אם יש לו זכות בילדים האלה, אז יהיה לו עם מה לבוא לקודש ברוך הוא, בלי זה לא. אבל בכזה פשטות, אם יש לי חלק בילדים האלה, יש לי מה לבוא לקודש ברוך הוא. זה נותן לנו קצת באמת על, על איך גדולי ישראל רואים, רואים את התמונה של עצמם, כמו שאמרת, הרב לוינשטיין.
יצא פעם שנכנסתי, אתה מזכרת לי, ערב יום כיפור. מי לא רועד מפחד בערב יום כיפור? נכנסתי לבקש ברכה. ישבו שם תלמידים. והוא שאל אותם בדיוק שאלה, כתוב בגמרא, רבא ואביי, הם היו צאצאים של אלי הכהן הגדול. אז רובצת עליהם כללה, שהם צריכים למות צעירים. רבא עסק בתורה חי 40 שנה. אביי שעסק בתורה ובגמילות חסדים חי 60 שנה. אז הוא שאל, מה יותר גדול? תורה או גמילות חסדים? ברור ששניהם גדולים. השאלה, מה יותר גדול? משנה מפורשת. ותלמוד תורה, כי נגיד כולם. אז אם ככה, אז רבא עסק בתורה, אביי עסק בגמילות חסדים. תורה וגמילות חסדים. זאת אומרת, הם למדו 14 שעות חברותה, ואז אביי אמר, אני הולך לרקוד בחתונה של יתום, מחר ב-4 בוקר ניפגש עוד פעם. מה רבא עשה באותו זמן? המשיך ללמוד. אז מי עשה דבר יותר גדול? רבא. אז למה רבא חי רק 40 שנה? וניסו לענות, והוא סיבב, סיבב, עד שהקושיה קמה וגם ניצבה, וכולם שתקו, ואז הוא אמר, מה יותר מזין? בשר או מים? בשר. אבל בשר אי אפשר לבשל בלי מים. אמר, ודאי שתורה זה הכי חשוב, אבל כדי שזה יצליח, צריך בשביל זה גמילות חסדים. ורק ככה זה מתבשל טוב, ורק ככה יש סייעתא דשמיא, בקיצור, הוא אמר את הרעיון הזה, ואני פעם הזמינו אותי להגיד דרשה בליל שבת, הרב דינר לא היה, אז בדברי שיר, אמרתי את הדרשה הזאת. ובאמצע הדרשה הוא נכנס. ואני כמובן ירדתי מהבמה, ולא, לא, לא, תמשיך, תמשיך. אני לא יודע אם הוא יקשיב, אני לא יודע אם הוא לא יקשיב. אבל הדבר אחד היה מדהים. בסוף הדרשה, בסוף מאי ריב, כולם ניגשים להגיד שבת שלום, ואני ניגש, אז הוא אומר לי, גבלדיק, ממש יפה דיברת. אמרתי לו, אני מכיר מספיק טוב את הראשיבה בשביל לדעת שגם אם לא דיברתי לעניין, זה מה שהראשיבה היה אומר. כי תורה עם גמילות חסדים, זה מה שהולך. לפרגן ולתת ולעזור, זה היה הראשיבה. כל כך ההתנהגות שלו חינכה, לא הדיבורים, ההתנהגות שלו חינכה, הוא היה כל כך אמת.
אני רוצה כן לחזור לעולם החינוך, ואחד הנושאים ש... הרבה הגיע לפתחו, האמת של כל גדול בישראל זה מגיע, אבל בתקופתו זה מאוד היה בולט, זה נושא קבלת ילדים למוסדות חינוך, ומוכר הסרטון הידוע של הגיא וגיא וגיא, ובשיחה עם הרב שולמבר סורוצקין, על ילד שרצה להתקבל לחיידר שלו בבית שמש. וכך הוא הסתכל לפעמים גם כן על כל מיני אנשים, על אנשים שזה יפריע להם זה, זה יפריע להם זה, במקום להסתכל ישר, מה הבעיה, יש בעיה כזו או אחרת, לא הבעיה בילד, הבעיה בכלל באלה שלא רוצים לקבל אותו, אבל ההסתכלות שלו הייתה אחרת בבני האדם, ובסוף זה הוא קימת את זה להגייבה של אותם אנשים.
אני יכול להגיד לך, כשאני נכנסתי להיות המנהל הכללי בחינוך העצמאי, אני כל הזמן הייתי מהצד של אלה שלוחצים להכניס תלמידים, לבלחים מנסים ללחוץ, ולפעמים המנהלים קצת מסרבים. תמיד היינו צריכים להיות באמצע, ואגב, הרבה פעמים נעזרנו בראשי, וידענו שאם ניכנס, אז דבר, א', אני חייב לומר, אם באמת היה קלקול מאוד גדול, שהיה חשש שזה יקלקל ילדים אחרים, הוא היה אומר, זה שאלה של רוידף, הוא היה שם בצד. אבל אם זה היה רק בגלל נושאים של חשיבות ורמה, ואיכויות של משפחות, לא היה על מה לדבר. והתעוררה לפני שאלה. לא רוצה להגיד בדיוק מה, ואז הראשי ועונה לי ככה, הוא אומר לי על ילדה שהיה צריך לקבל אותה, ואבא שלה היה מאוד בעייתי. אבל היא לא עשתה קלקול, אבל היה בעייתי. ורבנים מקומיים אפילו התנגדו שיקבלו אותם. אמר לי הראשי במשפט שמעדעד באוזניי, אומר לי, מה אשמה הילדה שאבא שלה הוא בעל הווירה? שהיה אחרי שהראשי ונפטר, ועשו יום עיון למנהלות של כל החינוך עצמאי, שהוא שם איזה 300, ואני דיברתי קצת על הלאה, על הדמות הענקית הזאת שהכילה כל ילד וילד. וממש בסוף כמו קוננתי ואמרתי, מי יהיה הסנגור של הילדים בוועדות הערר? כי הוא זה שהיה את זה. היה צריך לערער על ילד אם הוא מתכוון או לא, וזה היה הראשי. זו הייתה תפיסת עולם אדירה. הוא היה אומר שהיום רבקו לא הייתה מתקבלת לשום מקום, כי יש לה אח לא. וזה נכון. אני חושב שיש היום אלפים שחופשים את ספסלי בית המדרש, או בנות שמתחנכות והקימו בתים של תורה, בגלל התפיסת עולמו הזה של הראשי, ושהוא ידע להכיל את כולם, כאשר כמובן אנחנו עד היום רגישים, שבכל אופן אברכים רוצים שהילדים יתחנכו על טהרת הקודש ושיהיה הכל טוב, אבל הכיוון והרוח הגדולה של הראשי ומפעמת מניעה אותנו עד היום.
גם אני נכנסתי הרבה פעמים לבקש בשביל ילדים, וזוכר פעם אחת שנכנסתי לבקש בשמו. כלומר, היה בחור בעל תשובה, משפחה בעלי תשובה, להכניס לי ישיבה, וביקשתי רשות ממנו להגיד שהוא מבקש שיכניסו אותו. אז הוא אמר לי, וזו התשובה הייתה תמיד, יש לי כל כך הרבה עבירות, אז יהיה עוד אחת. גם זה היה העבירה שלי. זה היה קבוע, קבוע. כל כך הרבה עבירות, יהיה עוד אחת. באמת, הוא היה תמיד מספר באיזה חיידר הוא למד, עם מי הוא למד, עם הילדים של מי הוא למד שם. מסתום, אתם שמעתם את זה הרבה פעמים.
הוא סיפר עליו ועל הבנים של הבריס קרוב, עם מי למדנו.
נכון. כן.
והוא ידע להכיל את כולם. אפילו ילדי החינוך המיוחד, קודם לא נחשפתי לזה. סיפר לי מנהל, היה מנהל הרב פריימן, בעלי ספר, במודיעין עילית, בקריית ספר, והוא סיפר לי שיש לו שם כיתות של ילדים עם צרכים מיוחדים, חינוך מיוחד, ויום אחד בא איזה רב, עשה מבחן, ושאל את הילדים שאלות, הילדים נכשלו, לא ידעו. ושהוא שאל אותם, לא בחנוך לנער על פי דרכו, הוא שאל אותם בצורה, הוא אומר, והוא נכנס וסיפר את זה לראשי, ושיש לו אגמת נפש, הילדים קצת נשברו, אז הראשי ואמר לו, תביא אותם אליי. והראשי וקיבל את הילדים האלה, וכל הילדים ידעו את כל השאלות, הוא ידע מה לשאול אותם, הוא ידע איך לכוון אותם, הוא לא שאל ילד עם צרכים מיוחדים, קשב, ריכוז, בעיות אחרות, הוא לא שאל ילד שאלה שהוא לא יוכל לענות אותה. וזה היכולת להכיל ולהבין כל ילד וילד. מדהים.
הסיפור שהתפרסם אחרי מותו, שהיה משפחה שלא עלינו, הבן שלהם ירד מהדרך, יצא לתרבות רעה, והגיע מצב שהוא הודיע שהוא רוצה להתחתן עם גויה. הם אמרו לו, תבוא אלינו לשבת בשביל להיפרד. אתה הולך לתחתן עם גויה, זה נגמר. אלא, אתם רוצים להחזיר אותי בתשובה. לא מחזירים אותך בתשובה, תבוא להיפרד. הוא בא לשבת, כמובן שהוא בא רק בא לסעודה, לא הלך לבית כנסת. אחרי הסעודה ישב עם סיגריה ואייפון בחוץ. וכך היה גם בבוקר, ואחרי הצהריים, אבא שלו אמר, אני הולך עכשיו לשיעור אצל הרב שטיינמן, אתה רוצה לבוא? מה כן? וישב בשיעור, ואחרי המייריב, כולם ניגשים להגיד שבוע טוב, אז אבא ניגש עם הבן, והוא אומר לראשי, וזה הבן שלי, הוא לא שומר שבת. אז הרב שטיינמן אמר לו, וכמה זמן אתה לא שומר שבת? אז הוא אמר לו, שנתיים. ובמשך השנתיים האלה, היה לך פעם הרהורי תשובה? אמר לו, פעמיים. כמה זמן זה לקח? אמר, ביחד? אולי 20 דקות. אבל אני מקנה בך. 20 דקות היה לך הרהורי תשובה. 20 דקות. שבוע טוב, כל טוב, זהו. אז אפי אנד, הוא חזר בתשובה. אבל אחרי זה שאל אותו אבא שלו, אני לא מבין אותך, ישבת כל השבת, שיחקת עם האייפון, ישנת, לא הלכת להתפלל, לשיעור של הרב שטיינמן באת? אז הוא אמר לו, כשהייתי ילד, לקחו אותנו להיבחן אצל הרב שטיינמן, והוא שאל שאלות, כולם ענו, ורק אני לא ידעתי לענות. אז הוא שאל אותי עוד שאלה, ולא ידעתי, ועוד שאלה ולא ידעתי, שלוש שאלות. טוב, יותר הוא לא ניסה, וכולם עברו לידו, וכל אחד קיבל סוכריה, ולי, הוא אמר לי, אנחנו לא נותנים סוכריה על התשובה, אלא על המאמץ. אז לך מגיע שלוש. בשביל זה הסכמתי לבוא.
תרשו לי, נעשה הפסקה קצרה עכשיו לפרסומות וחדשות, ומיד נשוב לעוד שעה מרתקת יותר מן הסתם, על מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן.
shava keishiko vol mishirovoitse shiroitse betoivosi ava keishava keishiko vol mishirovoitse shiroitse betoivosi Shava keishiko vol mishelovoitze sheloitze betoivosi Ava keishava keishiko vol mishelovoitze sheloitze betoivosi כל יום פרק אחד משניים ילמויד ילמויד עד גמר יוד בבייס חוידש משניים והבון נויס יוים רו כל יוים עשורו פרקי תהילים גם בשבס ויום תה אבקש רבינו מבקש ואונו אונו מקיימים גם אונו מרבינו נבקש שיהיה נבקש שנזכה ללכת ליוירוי בתוירו ובדרכוי התוירו נבקש Shabbos V'yom Teh Avakesh Rabbeinu Mevakesh V'yonu Onu Mekayimim Gam Onu Merabbeinu Onu Mevakesh Shkiye Shinizkel olechez leyoiroi batoiro Uvedarekoi hatehoiro nevake
בקודש פנימה עם בצלאל כהן.
שלום לכם, שעה שנייה של שיח מרתק, תוכנית מיוחדת, 5 שנים להסתלקותו של מרן ראש הישיבה, מרן הגאון רב אהרון ליבשטיינמן זצ"ל. החלל גדול עד היום, החסר גדול עד היום, 5 שנים אחרי, ואנחנו עם 2 בשיח המאוד מרתק, המנהל הכללי של החינוך העצמאי, מנכ"ל לב לאחים, הרב אליעזר סורוצקין, ומגיד מישורים, הרב שלמה לוינשטיין. שלום לכם, לילה טוב שוב פעם.
לילה טוב.
דיברנו הרבה על חינוך בשעה הקודמת, והרב שטיינמן, זה לא רק חינוך, זה נקיות הדת, זה הנהגה, הנהגה ציבורית, תשובות לפרט ולכלל. אולי נתמקד בנקודה הראשונה שהזכרתי עכשיו, נקיות הדת.
עוד שנייה אחת לפני כן, סליחה שאני מפריע, בעניין החינוך, יש ליפה ישראלזון, שכן, הבן של הרב ישראלזון מלמעלה. אז הוא סיפר לי שהיה פעם מחזור מופרע בפוניביז'.
רגע, אני רוצה לחשוב איפה אני אחבר את זה? לפה, איך שזה?
לא.
אוקיי, בסדר.
היה פעם מחזור שהם היו ממש מופרעים בפוניביז', שיעור ג'. זה היה עד כדי כך שפעם אחת הם שרפו את הגנרטור ביום שישי. שבת לא היה חשמל בישיבה. ובישיבה דיברו לזרוק אותם, ידעו מי עשה את זה. והרב שטיינמן לא נתן לזרוק אותם, אבל בשום אופן לא. והוא אומר לי, ואני מכיר את החבר'ה האלה, הם יצאו כולם אברכים בסדר גמור. אולי יותר מבסדר, לא, בסדר. אז הוא אומר לי, ליפה נכנס פעם לרבנית עליה השלום. הוא אמר לה, תגידי לי, איך הראשי ולקח על עצמו דבר כזה להחזיק את הבחורים האלה בישיבה האלה? הרי אבי אבות המופרעים. אז היא ענתה לו, ואתה יודע כמה צומות הוא צם בשבילם? אתה יודע כמה צומות הוא צם בשבילם? אבל היה פעם אחת בחור שהוא זרק אותו מהישיבה. היה בחור שהזמין באמצע אירוסין של הבת של המשגיח או של אחד הרמים, הוא הזמין לשם אמבולנס כדי להפריע. ובאמצע התפילה, הרב שטיינמן נכנס, הוא היה מתפעל כנראה קודם, נכנס באמצע התפילה וצעק עליו לפני כולם והוציא אותו מהישיבה. זה היה הפעם היחידה. אבל חוץ מזה, לא רצה לזרוק בחורים מהישיבה בשום אופן לא.
וזה גם ליווה אותו כל השנים, כשבאו לשאול אותו על בחור כזה, בחור אחר, כן לזרוק, לא לזרוק.
לא נתן.
לא נתן.
לא נתן לזרוק. לא נתן לזרוק בשום אופן. עד כדי כך, היה פעם, כפי מה ששמעתי, זה אני לא יודע מעצמי, לא שמעתי את זה במו אוזני מהראשי, אבל ככה שמעתי וזה יכול להישמע, שזה אמיתי. שבא הראשי ואחד, ואמר לו שיש לו בחור בעל תשובה בישיבה, שישן בשבת. הוא מבקש רשות לזרוק אותו. אז הוא שאל אותו למה. אז מה, מה, מה זאת אומרת למה? הוא ישן בשבת. מה הבעיה? מה פרוס? דאורייתא. ואין לך בחורים שמדברים לשון הרע בישיבה? זה דאורייסה. מה ההבדל? לשון הרע זה לא כזה חמור בעיניהם. מה, אתה לא מבין שמאיפה שהוא בא לעשן בשבת זה כמו לדבר לשון הרע אצלך? אתה צריך להבין את הרקע. הוא בא ממקום שלעשן בשבת זה כמו לדבר לשון הרע. לשנורא כולם יודעים שאסור, אבל זה בסדר, יודעים שאסור וזה עובר. זה, הכוח הזה להיות עם האצבע על השלטר כל הזמן, ואם צריך אז לצום על בחורים, לצום, אתה לא יודע כמה צומות הוא צם עליהם. זה היה הרב שטיינמן.
אם כמו שהתחלת, הרב בצלאל, שהתחלת לדבר על נקיות הדעת, והרב לוינשטיין הזכיר את הרבנית, אני חושב שמזה אני אצא למשהו של נקיות הדעת. אני לפני, לא זוכר, 20 שנה קצת, כל ההיסטוריה מתבלבלת עם השנים, הגעתי שם לבית, והרבנית הייתה בכניסה, והראשיב ישב בפנים, והיה שיעור, ואני חיכיתי לדבר איתו. ואגב, הרבה פעמים הייתי מגיע באמצע שיעור, והיה קולט שאני מתיישב, אז הוא היה שואל אותי, מה אתה רוצה? אמרת לו, שהראשיב יגמור את השיעור. אמר לו, זה ביטל טריק, אתה צריך ללכת לעשות את הפעילות שלך. והיה מפסיק את השיעור. אני מגיע לשם, ואני רואה את הרבנית, היה להם איזה מקרר אמקור ישן. אז מסוג מקררים שהיו צובעים את הקיר, היו מצובעים גם את המקרר. מזיידית מנוף כזה, שכבר נהייתה מדולדלת.
ממש
אז ככה. אז היה איזה סוגר כזה, כמו של מחסן על הדלת. וגם זה כבר לא סגר. כן, הגומיות היו יבשות. אני רואה את הרבנית לוקחת איזה קופסה מהמקרר, ומריחה, ואומרת, היא חושבת שזה מקולקל, היא לא תיתן לה ראשי. ואז אני אומר, אז מה ראשי ויוכל? אני שואל אותה. אז היא אומרת, בנקו לא אוכל כמעט שום דבר, אנחנו יודעים את זה. היא ניחה את זה. אמרתי, אני מוכרח לעשות משהו. אנחנו רק מקבלים מהבית הזה, פה פעם אחת ניתן. אמרתי, הרבנית, אני הולך להביא לפה מקרר נורמלי, טוב, חדש, לא מקולקל, הראשי ויוכל לאכול, והאוכל לא יתקלקל. אז היא אמרתי, אין סיכוי שהראשי וירצה. שלחה אותי, לא סיכוי. כעבור שבוע חזרתי, אמרתי, אני הפעם יהיה מתוחכם. אומר לרבנית, מקרר חדש לא, אבל יש לי חבר שכעת בדיוק מחליף מקרר, והמקרר הקודם במצב טוב, אולי נביא אותו לבית. חשבתי, לא היה לי כזה אחד, אמרתי, אני אקנה ביד שנייה של שנה, שנתיים, שהוא כמעט כמו חדש, אבל זה אולי תסכים. קודם לתת זה למשפחה אחרת. אז היא אומרת לי, אתה חושב שהראשי יסכים לקבל משהו? אומרת, אני אספר לך סיפור. אומרת לי, כשהיינו בישיבת חופץ חיים בכפר סבא, 60-70 שנה קודם, אחרי החתונה הם היו שם, אומר, לא היה בישיבה, לירה אז היה, היה עוני אדיר. אומרת, ולא נתנו לנו משכורת, ולא היה מה לאכול. אומרת לי, אז מה אכלנו? היא מספרת לי הרבנית, הרבנית אמר. היא אומרת לי, היה בחצר קישויים, והייתי בבוקר מבשלת קצת קישויים ממלח, והוא היה אוכל, זה היה לא טוב. בצהריים קישויים עם טיפה סוכר, אז בהצנע הביאו קצת סוכר. אומרת, וככה זה חודשים, זה מה שהוא אכל. אומרת, הוא אמר שיעורים בישיבה, הכל טוב. אומר, עבר כמחצית השנה, ומישהו הביא תרומה. הרבה כסף, אז הרבה, אני לא יודע כמה לירות היה, מאות לירות. אבל היה לשלם כנראה מזכורת על כל השישה חודשים, והמנהל של הישיבה, היא אומרת לי, היא חושבת שזה היה אברום ריין, מצאי אחרי זה, שם את הכסף במעטפה, עבור שישה חודשים, והביא לראשי. ואת הראשי פותח את המעטפה, והוא רואה שם, לא שטר אחד, זה שש שטרות. אז היא אומרת, הוא מוציא שטר אחד, ולוקח לעצמו, מחזיר לו את המעטפה. אז הוא חשב שהוא לראשי, וחושב שזה טעות, הוא אומר, לא, זה עבור כל התקופה הזאת. אבל לראשי, ועבור כל התקופה? אומר, למה אני מקבל מזכורת? כי אני צריך לאכול, ללמד. אומר, אכלתי כבר בתקופה הזאת. אתה צריך לתת לי כסף על התקופה הזאת? לא הסכים לקבל, להחזיר את המעטפה, ולקח של אותו חודש, כי החודש צריך לאכול. אז אמרתי, אז אתה חושב שאתה תצליח להביא לו מקרר ישן? לא הלך, לא הצלחתי. מקרר נשאר אותו דבר.
בסוף אבל החליפו מקרר.
כן. ואני לא זכיתי.
והמקרר, אתה זוכר שהיה עומד על הפתח של החדר שלו.
כן, בדיוק.
אז איפה שהיה המקרר...
זה היה קצת חוסם את הכניסה למטבח גם כן.
אז איפה שעמד המקרר, נשאר קטם על הקיר. כי צבעו תמיד מסביב.
עם המקרר צבעו, אבל שם בקיר לא צבעו.
אז ליפה, ישראל זון, אמר לו, אני אצבע פה. אז אמר לו, מה פתאום? הוא אמר, מה הבעיה? הוא אומר, מה נראה לך שאני אענה בעולם הבא כשישאלו על זה? שזה לא היה יפה? מה נראה לך, זה עובר? אז אמר לו, אז אולי אני יכול לשים פה מדפים משל הספרים של הראש שיבה. הוא אומר, זה בסדר. אז בלי לצבע, שמו שם את המדפים עם הספרים החדשים שהוא עשה. זה עובר בעולם הבא, מה אני אענה על זה בעולם הבא? זה כל, היה, כל הזמן השאלה. דרך אגב, היה פעם ליל יום כיפור, שהראשי ולא נרדם, בשנים האחרונות. לא נרדם, וכל כמה זמן הוא שאל את הנכד, מה השעה כבר? כבר היה לא יישא שחר, כבר היה לא יישא שחר. ובסוף כל סוף הוא אמר לו, עכשיו זה לא יישא שחר. הוא אומר, או, אז אם ככה, עכשיו אני אשן חצי שעה, ואחרי זה נלך להתפלל. ספוך הם אתרת, כאילו, מה, מה, מה... עד עכשיו לא ישנת, עכשיו לא יש שחת הולך לישון. אחרי זה הוא שאל אותו. אז הוא אמר לו, עיצום הוא איש של יום מחפר, וכל הלילה הייתי במתח, אולי אני לא אגיע לעיצום הוא איש של יום. אבל אם היה כבר לא יש השחר, אפשר לשון חצי שעה.
כן.
וזה כחות, כחות, וזה כחות השני, כל צעד וכל דבר וכל רגע, איך הכל נשקל מוזניים שאדם רגיל לא מסוגל להגיע לחשיבה כל כך פשוטה, לפעמים זה דברים כל כך פשוטים שהוא היה אומר לאנשים, תשובות פשוטות. אני זוכר שפעם אני הייתי אצלו עם מישהו שאמר לו, נפלתי באיזה משהו. מה זה דבר כזה נפלתי? אתה הפלת את עצמך. מה זה נפלתי? אתה הולך ברחוב, יש בור, אתה לא נופל. אלא אם כן, אתה מפיל את עצמך.
כן, ואגב, הנקיות הזאת והמחשבה ולחשבן כל דבר, שהוא יהיה עם האמס והכל, זה היה במומנס, וזה היה בחיים האישיים. זה היה בהכל, וזה היה אפילו בחינוך. אני חוזר אולי לקטע של חינוך. אנחנו שנה אחת היה בתום עונת רישום, שהביאו הרבה ילדים, אז עשינו במסיבה באיזה אולם בבני ברק, והגיע רבי משה שמואל שפירא, והגיע רב מיכאל יהודה, והגיע רב ברן לב. חיבדו את הרשמים, זה היה מאוד מאוד מיוחד. ורבלב היה נשאר אחרון, והוא דיבר, ואז הוא יוצא לאוטו ולחזור לבית. ומספר לי מי שלקח אותו באוטו, שאיך שנכנסים לאוטו, בתך הוא היה מאוד שמח, הביאו מאות ילדים, ובאמת, עשו את העבודה. אבל אז הוא ככה מכה על הרגל ואומר, אוי וי וי וי, ככה על הברך שלו, אוי וי וי וי, כמה פעמים? אז מי שישב שם באוטו אומר, הראשי ומרגיש לא טוב, דקה קודם הוא כל כך שמח שהוא היה שם בזה איזה אולם שהיה במרטף למטה, אומר, ופתאום, אוי וי וי, נהנח ממש הנחה, הנחה ששוברת לב. ואז אומרים, הראשי וקרה משהו, קרה משהו? אז הוא אומר להם, אוי וי וי, מרשמו כל כך הרבה ילדים לכיתה א', מי ידאג להם לישיבות עוד 8 שנים? זה מה שעמד לו בראש. זה מחשבה, זה מחשבה. עכשיו הבאתם הרבה, אבל מה יהיה איתם עוד 8 שנים? זה נקרא, והם חשבו לחשוב חשבונו של תואר. וכך היה הכל, הכל עם מעלך, הכל עם איזושהי אחריות אינסופית.
על העניין הזה של הנקיות, סיפר לי פעם רב דוביץ' רייבר. היה אברך, עם המון ילדים בבית, וידעו שהוא צריך עזרה, וממש הילדים בעניות גדולה, והאברך הזה לא רצה לקבל. למה הוא לא רצה לקבל? דוביץ' רייבר זה קופת עיר, כן? לא רצה לקבל. למה הוא לא רצה לקבל? מפני שהוא אמר שכתוב שמי שלוקח מהצדוקה והוא לא צריך, אז אוי ואבוי, והוא מפחד שהוא לא צריך. נו, אבל הוא כן היה צריך. עלה להם רעיון. הוא היה תלמיד של הרב שטיינמן, והוא מסתומה בפורים, יבוא לרב שטיינמן להגיד פורים שמח. באו לרב שטיינמן ערב פורים, אמרו לו, אנחנו ניתן לרב מעטפה עם $5,000. כשהוא יבוא, ראשי ויתן לו את זה. הוא לא יעיז להגיד לא רוצה. בסדר? בערב פורים בבוקר, דוביץ' רייבר הגיע, נתן לראשי ומעטפה, זהו. אחרי כמה ימים, דוביץ' רייבר שומע שהראשי ואומר, אני מתפלא על דוביץ' רייבר. אני מתפלא על דוביץ' רייבר. כאילו, הוא אמר את זה לבני הבית. אז דוביץ' רייבר הגיע. ראשי, ומה קרה? אומרת, אמרת לי לתת לו. הוא הגיע לפה, ואני לא ידעתי, ידעתי שאתה רוצה לתת לו $5,000. לקחתי ממעטפות אחרות שהיה פה בבית, חשבנתי, ונתתי לו $5,000, אבל איפה האחריות? אתה אמרת שתביא לי ולא הבאת לי. אז אמר, ראשי, אני הייתי בבוקר, נתתי לראשי וביד מעטפה $5,000. אוי, נכון. אז איפה מזה? אז כנראה נפל ובעטו בזה, וזה הגיע לחוב, זה נעלם, בקיצור. אז הוא אמר, טוב, אז אני צריך להחזיר $5,000. אבל אין לי. אז אם אפשר להשיג לי הלוואה, השיגו לו הלוואה אצל נויברט, בתשלומים. אמרו לו, אבל ראשי, אתה פטור, שאם הרחינו, אז פטור מגניבה ועבידה, צריך להישבע. אתה אפילו לא שאם הרחינו, מרי. אז הוא אמר, תאמינו לי שאני יודע עוד כמה תירוצים. אבל אני עוד מעט צריך להגיע למעלה, ובשביל לחסוך שאלה אחת שישאלו אותי, שווה לי להשקיע הרבה יותר $5,000. בשביל לחסוך שאלה אחת.
כן.
וזה בן דוד שלי סיפר, איציק זכרונו לברכה, שכשהם נסעו באמריקה, אז נסעו הרי במטוס פרטי של שימן גליק, מעל מעפלי הניאגרה, שימן גליק אומר לטייס, תעשה עוד סיבוב, והוא אומר לאיציק, תגיד לו שיבה, שזה לראות את מפלי הניאגרה, זה מה רבו מעשיך השם, אבל מה, הוא חייב לקום, לעבור לצד השני לראות את זה. אז איציק ניגש, אמר לו שיבה, שימן אומר שזה כדאי לראות, וזה ממש מה רבו מעשיך השם, והראש שיבה קם, עשה פסיעה אחת, חזר והתיישב. אמר לו שיבה, זה רק מהחלון ההוא אפשר לראות. הוא אומר, כן, כן, אבל אני חשבתי לעצמי, אהרון, אהרון. אתה רוצה לראות את מה רבו מעשיך השם, או שאתה סקרן? סקרן! לכן התיישבתי חזרה.
מישהו מכם היה עם מר שיבה בחול?
כמה נסיעות.
אני לא זכיתי.
בחול היה משהו מדהים, את האחריות ואת ה...
אבל היה גם צד שני לכל הנסיעות האלה. החרדה שהייתה לו מביזיונות ש...
מהכבוד.
מהכבוד, סליחה, שהוא נוחל
במקומות. הוא אמר, הוא אמר. הוא אמר שהוא מודאג מזה, והוא אמר גם כן פעם, שפעם היה כאלה קנועים שדיברו נגדו או משהו כזה, אז הוא אמר שזה כנראה תיקון על הכובד שהוא קיבל, אבל באמת הוא, שהוא נסע לחוץ לארץ, הוא, אני לא רוצה להגיד, הוא הרים את הדור, אם זה היה באירופה, בצרפת, אם זה היה בדרום אמריקה, בפרט באמריקה, הוא רומם את כולם, הוא רומם את כולם, דלת אמות מעל הקרקע, אני פעם שמעתי ממנו, שהוא אומר שזה כאילו, לפני הנסיעה הראשונה, ישבנו בבית עם איציק לוינשטיין, אז הוא אמר שזה חוי וסי שטדלס, זה חוי וסי שטדלס. בכלל, כל המושג אצל הראשי של חוי וסי שטדלס, סיפר לי איציק לוינשטיין, שהיה בן בית, זכרונו לברכה, שהוא ועוד אחד מהחברים שלו, אולי דינקל, אני לא זוכר מי, היו צריכים להחליף דירה. לכל אחד היה דירת 50 מטר. והם החליטו לקנות דירה, זה קנה בקיבוץ גלויות, וזה קנה במקום אחר, ונכנסו לחובות. אז בא מי שאמר, בוא נקנה כרטיס פייס, וניקח את נרוויח. ומה שיהיה, כל אחד ייקח את ההשלמה לדירה, ואת השאר ניתן לראשי ושראשי וחלק צדוקה. הוא אומר לרב יצחוק לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, תיכנס לראשי ותיקח על זה ברוכה. תגיד לראשי שחלק גדול מהכסף. הוא נכנס לראשי והוא אומר לראשי שהוא רוצה לקנות כרטיס פייס, והוא ייקח להשלים לדירה, והוא ייקח במקום מתגלגל בגמחים. אמר לו הראשי, אני זוכר שלפני שבועיים או שלוש, הילד שלך נפל ולקחת אותו לבית חולים, והיה חשש, קצת חור בראש, ברוך השם הכל נגמר. אומר, לכל בן אדם נרשם כמה הוא צריך להתגלגל. אז פדו לך את זה בלהתגלגל בגמחים. אתה רוצה שאת הגלגול הזה ניקח ותצטרך להתגלגל? ככה הראשי היה אומר, הכל היה עם חשבונות. אתה כל אדם מה שנגזר עליו. אני זוכר דבר מדהים, פעם אחת בלב לחים, נכנסנו לראשי בכל ההנהלה, היה חובות ולא שילמו חודשים מזכורת, היה מאוד קשה. ובאנו לראשי ובמעלך, אולי צריך קצת להוריד ביטול או קיום או יריד הצורך עליה. אין ברירה, אי אפשר לעבוד על חובות, הוא לא נתן לנו. ואז אחד מהחברים שישבנו שם אמר, הושיב, אבל יש כבר כמה אברכים שבגללנו אין להם אוכל בבית, לא נותנים לב, והוא חוזר על זה עוד פעם, בגללנו אין להם אוכל בבית. אז הושיב, הרים את הראש וככה הסתכל ואמר לו, בגללכם אלה? להם אין אוכל בבית, כך נגזור, ואתם בגלל זה לא מצליחים לאסוף את הכסף. לראש השיבה היה מהלך ברור, מה זה חוי וסי שטדלס, ומה כל אדם צריך לעשות, ואל תחשוב שאתה תקבל יותר ממה שיש לך. זה היה איזשהו נקודת אמת שעפפה את כל המהלך כולו. לא, לא קל. אני הרבה פעמים אומר גם לבני הבית שלי, ידידים שלי, לפעמים אנחנו שומעים דברים שאתה אומר, אין סיכוי שאני אהיה כזה. אני אמיתי. אבל שנדע שהיה כאלה דברים, שלנו איזה קו, השעון בגריניץ, על מה מתאפסים, על מה מכוונים את המחוגים, גם אם אתה מזייף, אבל זו הייתה הדמות שעליה התאפסנו.
זה מזכיר לי שהוא אמר פעם הראשי ואמר, שכששאול המלך נכנס להסך את רגליו, ודוד המלך היה שם בפנים, ואנשים אמרו לו, בוא נהרוג אותו. הוא פה, הוא רויטב שלך. אז הוא אמר להם, אוי ואבוי מי שישלח ידו במשיח השם. אמר הראשי, למה הוא כל כך היה אכפת לו, שלא יהרגו את שאול המלך? היה אדם אחד בדור שהתנהג בכזאת צניעות כשהוא יוצא לבייס הכיסא. תקח אותו, אתה מוריד איתו את כל הדור. וזה אסור לקחת. כמו שכבודו אומר, צריכים לזכור שהיה פעם דבר כזה. היה פעם דבר כזה. נקי לגמרי.
נעשה עוד הפסקה קצרה ונגיע לחלק האחרון של השידור המאוד מיוחד הזה. מגיעים לחלק האחרון, והחלק האחרון מחבר אותי לימים האחרונים, לתקופה האחרונה של מרן הרב שטיימן, בדיוק לפני 5 שנים, כשהוא נפטר בחפדלד, אור לחפדלד כסלב, הלוויה הגדולה. אני לא יודע כמה מתאים לשאול את הרגעים האחרונים שכל אחד מהיושבים כאן זוכר במחיצתו של מרן ראש הישיבה. וזה לא קרה בימים האחרונים לחייו, כי תקופה לא קצרה, הוא לא תפקד ולא יכל, לא יכולנו לגשת אליו, אף אחד לא.
אני בשנה האחרונה כמעט לא הייתי אצלו. הפעם שבאתי אליו, התחרטתי שבאתי. היה, מי שזכר את האריה הזה שואג, לראות אותו כל כך חסר עונים, זה היה קורע לב. אבל הפעם האחרונה שנפרדנו ממנו, זה היה בלוויה. היינו מוכנים ללוויה. הרי שנה שלמה, מערב חנוכה עד ערב חנוכה, הוא היה חולה 12 חודש. וידענו שהוא חולה מאוד, ידענו גם שהוא לא צעיר, וזה קרה. ובכל זאת באנו לא מוכנים ללוויה. מוכנים כי ידענו שזה יקרה. אבל כשיקרה רב חיסיו משקובסקי את הצוואה הזאת...
שלא להספיד גם.
לא להספיד. אז, אבל כשהוא אמר את המילים, לא לקרוא על שמי ולא להגיד שאני הייתי ירא שמיים, זהו. אני, זהו, לא, לא, לזה לא הייתי מוכן בכלל, בשום פנים אופן לא. מה, מה? אני זוכר, חזרתי הביתה, מהלוויה, צלצלתי לרב סילמן, אמרתי לו, הרב, אין גבול לענבה כאילו? מה? אז הוא אמר לי, לא, אין גבול לענבה, מאוד מאוד הווי שפל רוח. לא, לא סיפק אותי. אבל אחרי זה חשבתי, בן אדם שחי 104 שנים, זוכר איך נראו הדמויות שלפני 100 שנה. הוא לא השווה את עצמו אלינו. הוא ידע דמויות שהיו אז, את רב שמחה ריגר הוא זכר, את, 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 לא את הבריס קרוב, אלא את אבא שלו, את רב חיים. וכשאתה משווה את עצמך, אז בסדר, באמת, היה לו פחד. היה לו פחד. האדם הזה, שכל כך היה ירא שומיים, כל כך היה ירא שומיים, סליחה שאני חוזר לדברים שדיברנו מקודם, הרי כמו שכבודו סיפר, שהיה לו שבר באגן, שמו לו מסמרים, כמו שעושים בשבר באגן. ואז, כשהוא התחיל לנסוע לחוץ לארץ, היה פעם אחת, שכשהוא עבר את הצור הספס, אחרי קוראים לזה,
מגנומטר.
את המגנומטר, זה צפצף. אז זה היה באמריקה, תחזור, תחזור, עוד פעם, עוד פעם, הורידו לו, הורידו לו, הורידו לו, הוא נשאר בסוף, וזה עדיין צפצף, פתאום הוא אומר, לא, זה הברזלים בתוכו, זה הברזלים בתוכו. סליחה, סליחה, ונתנו לו לעבור. אחרי שהוא עבר, הוא התחיל לבכות. אז הם אמרו לו, המשמשים אמרו לו, מה, די, גמרנו, פעם באה נדע להגיד את זה מראש. מה, לא... לא הבנתם. בן אדם עושה עבירות, והוא חושב שאפשר להסתיר את זה. אבל גם בכניסה לגן עדן יש כזה. ואת העבירות שבתוכו, בתוך העצמות, זה מצפצף, אף אחד אי אפשר להסתיר. אי אפשר להסתיר. ורק תשובה יכול לעזור. אל תקריאו לי ירא שומיים. זה היה, בשבילי זה היה השיא של כל השיאים. בן אדם, אל תקראו על שמי, לא אוסר את זה, אבל אל תקראו על שמי, זה לא עצה טובה לקרוא על שמי. דבר שהשכל לא יכל לתפוס למי שיקר את האריה
הזה. אבל כחוט השני, בכל השיחה שלנו, כבר למעלה משעה, שעה וחצי, עובר פה דבר אחד שמאוד בולט ובלט כל חייו. כל הזמן הסתכלות ליום האחרון.
ליום האחרון.
לבית הדין של מעלה, מה ישאלו אותי, מה יאמרו לי, מה אני אענה להם, כמה זמן זה ייקח, כל הזמן הסתכלות על היום האחרון, וכך לא בשנים האחרונות שלו, כל החיים.
כל החיים. כל החיים.
כן. אם דיברנו קודם על הרב יצחק לוינשטיין, אני זוכר שכאשר הוא נפטר, ורצו לעשות איזשהו הספד גדול, או כאלה דברים, והרושיבו יבוא, הוא היה מאוד מקורב, אומר, זה לא יעשה לו טוב בוי למהם. שנפטר אינסופיים, ואתה שואל אותי מבחינת הפרידה, זו הייתה פרידה קצת ארוכה. כמעט הוא זכה לאריכות ימים מופלגת. אני זוכר אפילו בכנסים הגדולים של לב לאחים, הכנסייה הגדולה, שהוא קרא לזה ככה, והוא כל שנה היה בא, זוכר ששנתיים לפני הפטירה, זה היה תמיד בפסח. ואמרו שאין סיכוי שיבוא, ואין סיכוי שיבוא, ואנחנו הרגשנו עם כל גדולי ישראל שיושבים על הבמה, אם הוא לא יהיה, זה לא חלל רק הכיסא שלו, זה כל הבמה חלל. זו הייתה התחושה. בשעה 4-5, תוך כדי שכבר האירוע מתקיים, הלכתי יחד עם הרב זייבד ונכנסנו לבית ואמרנו לראשיב, אז אולי ברכס הדרך ואולי כן לבוא, ולא היה סיכוי. ובאמת יצאנו, ותוך כדי שכבר היה את המעמד מורונון ורבונון, תצא אליי הרב דוד שפיר הנכדו שכל כך דאג לו, אומר לי, הראשיב אומר שהוא יגיע, והוא הגיע. ווואו, שהוא נכנס לאולם, מה זה חשמל היה, באמת, קשה להגיד את זה, זה כאילו מלאך אלוהים צבוקס נכנס. היה שנה אחרי זה הוא דייה איתנו, זה היה בפסח, הוא נפטר בחנוכה. הלכנו לו הביתה, ואמר לי, דוד שפיר אמר לי, תשמע, ראשים כבר כמה חודשים לא מוציא מילה מהפה. ממש, הוא מתקשה. אבל תבואו לבקש ברוך, הוא יעשה לכם אולי עם הראש. ובאנו לשם, ומישהו עמד מהצד וצילם. ופתאום, משום מקום, כאילו, זה היה אחריות שלו. הוא נעמד ואמר כמה מילים, חלקם קצת לא היו ברורים, ונרצנו עם זה לאולם, היה כבר באמצע האירוע, והקרנו את זה. וואו, אתה יודע, אנשים הסתכלו על המסכים הענקיים, וראו את הדמות, אבל באמת, עם איזה שהם געגועים, איזה שהם געגועים, ואז היום המר והנמר הזה, מישהו אומר, יש כאלה כותבים מיתומים, היינו, זה היה, המילה הנכונה, זה היה יתמות, יתמות זה חלל, זה לא יתום, זה יתמות, זה היה חלל. אני זוכר שהיינו בבית חולים, העיני הישועה, ועמדנו שמה ואמרנו תהילים, וחלק מגדולי ישראל הגיעו, כל אחד, ומוצאים את המיטה, אני הולך כמובן יחד עם המיטה, כמה אנשים לא נתנו הרבה להיכנס, וכל אחד מחזיק במיטה, וגם אני מחזיק את המיטה. וסערת רגשות, הראש תפוס במחשבות, ואני חושב כל כך הרבה שנים, הראשי יחזיק אותנו, הנה עכשיו יש לי דקה אחת, את האפשרות להטיב ולגמול, ולהחזיק אני אותו, ואני מחזיק את המיטה. אני מחזיק את המיטה, לא אני לבד, עם כמה. אנחנו מתקדמים לכיוון האמבולנס שהיה שם, האוטו של החבר קדישה, ומתחלפות לי המחשבות. ואני חושב לעצמי, אני לא מחזיק את הראשי, אני נאחז בראשי.
יפה.
קשה להיפרד, אתה נתפס למיטה, באמת, זה היה כאילו, לא, לא, אנחנו רוצים עוד. וזה היה הרגע, זה היה רגע מאוד 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 קשה, לקחת ולהבין שאנחנו נאחזים במורשת שליוותה אותנו 20 שנה, על כל צעד ושעל, ובאמת, עד היום אני מרגיש, אנחנו נאחזים במשהו, אנחנו נאחזים במשהו, ואני חייב לומר, זה מחייב גדול מאוד, זה מחייב גדול מאוד בכל תהליך, יש לנו ברוך השם גדולי ישראל היום, אנחנו נכנסים לשאול, אחרי זה מורון שרת ערב, יש לנו באמת מורון ראשי ורב גרשן אדלשטיין, וזה הכל טוב יפה, אבל גם שאני נכנס למורון ראשי אישי ושליט, להבדיל בין חיים לחיים, כל דבר הוא אומר לי, ומה הרב שטיימן היה אומר על כזה דבר, או שנכנסתי שבוע שעבר למורון ראשי שיבת סלבות כרב דוי, אז הוא אומר לי, ומה הרב שטיימן היה אומר כזה דבר, כולם מנסים לאחז במורשת האדירה, וזה מחייב גדול מאוד.
מן הסתם גם אתה, לפני שאתה הולך לשאול, אתה לא מעט שואל, מה הוא היה אומר לי? או פועל לפי דברים שקיבלת תשובה.
זה נכון, אבל אני חייב לומר שבכל אופן דור דור ודורשיו, אני הרבה פעמים יודע מה הראשי ואמר, אבל אנחנו צריכים לשאול. אבל זה לא ממעיט מזה שיש לנו את המורשת הענקית, אנחנו נאחזים במיטה. אנחנו לא אוחזים אותה, אנחנו נאחזים בה.
אני רוצה לומר ש... אלה שלא חיים איתנו, אני מתכוון לציבור החילוני, אני זוכר שהרשתם הנפטר דיברו שם, שלפני שהוא נפטר היה הרבה תהילים וזה וזה, אמרו, הציבור החרדי מתפלל שהבחור הצעיר הזה לא ימות, הוא בן 104. כאילו, כאילו לא הבינו מה אתה רוצה, הוא בן 104. ואצלנו הרגשה היא באמת הרגשה נוראה של יתמות, ועל זה פעם שמעתי ממישהו שהלך, מישהו הלך ביער, והוא מפחד מזאבים, פוחד ליפול בתוך בורות, אז יש שמה, יש לו נר, הוא הדליק את הנר ולאור הנר הוא הולך. ובאיזשהו שלב נגמר הנר. והוא התחיל לבכות. אמרו לו, ומה חשבת, שהנר לא ייגמר? הוא אומר, כן, אבל חשבתי שהיער ייגמר קודם. ואנחנו הלכנו עם כזה נר, ואתה פתאום מתחיל לבכות, הוא אומר, מה חשבת? חשבתי שהגלות ייגמר קודם.
ובכל זאת, בואו נסיים במשהו אופטימי, אנחנו בחנוכה, ליל נר ראשון של חנוכה.
האופטימיות הגדולה זה, מה שהרב שטיינמן עשה, או המשיך לעשות מה שעשו לפניו, והעצים מאוד מאוד, את עולם הכוללים, את עולם הכוללים, את החשיבות של האברכים, זה העתיד של עם ישראל, הכוללים ברוך השם מלאים בתלמידי חכמים עצומים, וזה באמת הדבר שהוא העתיד של עם ישראל, ויש לנו ברוך השם תלמידי חכמים, בזכות הפעילות האדירה הזאת, הכספים שהוא השיג, הכבוד שהוא נתן, יש לנו ברוך השם תלמידי חכמים, ולעולם לא ייטוש השם את עמו ונחלתו לא יעזוב.
הדלקנו היום נר חנוכה, ואני חושב שזה מסמל. הרב שטיינמן הדליק אור, הוא הדליק את הנר מצווה ותורה אור, הכוללים, הישיבות, דאג לכספים, אבל גם הרב שטיינמן, וזה היה גדלותו, שהוא דאג שאותו נר הדלק בהרבה בתים שלא היו בתים של תורה, ולא היו בתים של מצוות, והדליק אור בהרבה כיתות של בתי ספר של קירוב של החינוך העצמאי, ועל האהבה הקטנה הזאת, כמו שהדלקנו היום, היא בבחינת מוסיף והולך, אנחנו רואים מפעלים שהוא עשה, הולכים ונהפכים ללבת אש של תורה, וזה העילוי נשמה הגדול ביותר.
והאש הזאת גם דולקת בלב של כל אחד מאיתנו.
בהחלט.
נר תמיד שלא יכבה לעולם. המנהל הכללי של החינוך העצמאי, ומנכ״ל לב לאחים, הרב אליעזר סורוצקי, נשאר כוח גדול, וגם הרב הגאון רב שלמה לוינשטיין, נשאר כוח גדול, שיהיו בשורות טובות, חנוכה שמח.
אמן, אמן, אמן.
אמן. שיהיה עלינו מיליציה אשר טוב, בגין זה מרומים.
תודה רבה.
מיד אחרי הפרסמות, נשוב לתקופות חייו הסוערים, של מרן ראש הישיבה,
זכר צדיק לברכה. רגע לפני סיום. לפני 4 שנים, ביום היורצייט הראשון של מרן הרב שטיינמן זצ"ל, הכנתי לשידור את הכתבה הבאה המסכמת את 103 שנות חייו של מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. הנה.
יש קידוש השם וחילול השם. מי שעושה ככה זה קידוש השם, מי שלא קשה ככה זה חילול השם. וזה כבר בכל בחירות, לפחד בבחירות כאלה, שנגיע הרבה גופת תירת מילים בזה.
אנחנו לא מתנקר השורים.
אומר.
הוא חזו על אלוהי, ואינו מלך הולום.
העיירה בריסק בלרוס, פעם האימפריה הרוסית, עיירה בה צמחו גדולי תורה ומנהיגים תורניים. שם, בעיירה הזו, התגורר גבאי בית הכנסת, הרב נוח צבי שטיינמן, זכרונו לברכה, ורעייתו, גיטל פייגה, עליה השלום. משפחה שקטה, יהודים פשוטים, שהיו שכנם דירה ליד דירה, עם מרן הרב מבריסק, רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה. חודש חשוון תפריש עין דלד. זהו החודש בו נולד הילד אהרון יהודה לייב. לידתו הייתה בעיירה קמניץ, שם שהו הוריו באותם ימים. כבר משחר ילדותו זרחה שמשו למרחוק. כילד היה הרב שטיינמן חברו הטוב של הגאון הגדול רבי יוסף דוב, רבי יוסף בר סולובייצ'יק זצ"ל, בנו של מרן הרב מבריסק. השניים היו לומדים יחד רבות, ומשכך זכה מרן הרב שטיינמן להיבחן כמעט מדי שבוע אצל מרן הרב מבריסק. עוד בטרם הנער גדל, עוד כשהיה ילד צעיר, הוא כבר הדיו לגדולות. הוא ישב ושקד על תלמודו שעות ארוכות, עד שבגיל 11 בלבד, הוא הצטרף ללומדי ישיבת תורת חסד בבריסק. שם ישבו ולמדו בחורים מבוגרים יותר, שלא ממש הבינו מה עושה ביניהם הילד הצעיר, שעוד לא מלאו לו 13 שנים. וכשהגיע יומו הגדול, יום הבר מצווה, נחגג האירוע המשמח בטקס מאוד צנוע. הנחת תפילין בבוקר, ודבר תורה שהנער הצעיר אמר בפני אחד מרבותיו, בבריסק. בהמשך נסע ללמוד בעיירה קוברין אצל הגאון רפסח פרוסקין זצ"ל, וכשהישיבה נסגרה כעבור כמה חודשים הוא שב לבריסק. בהמשך עבר לישיבת קלצק ושוב חזר לישיבת תורת חסד בבריסק. בישיבת קלצק, אגב, הוא הכיר את מרן ראש הישיבה הרב שח זצ"ל, שכיהן כאחד מרבני הישיבה במשך שנים. צעיר לימים היה מרן הרב שטיינמן כשפגש לראשונה את ידידו ורעהו הטוב, הגאון הגדול רבי מוישה סולובייצ'יק זצ"ל. הוא היה נכד למשפחת האצולה הבריסקאית, נכדו של מרן רב חיים מבריסק. השניים התיידדו והפכו לחברותה בלימוד תורה שלא פסק יומם וליל. בין 24 שנים היה מרן הרב שטיינמן כשנדרש להתגייס לצבא הפולני. בלי להסס הוא שינה את שם משפחתו משטיינמן לשטיינמן, הוסיף את האות נון, ונמלט לשוויץ. באמתחתו היו מכתבי המלצה נדירים ממרן הרב מבריסק וממרן בעל הברכת שמואל, רבי בוכבר ליבוביץ' זצ"ל. שם בעיירה מונטרי שבשוויץ נכנס ללמוד בישיבת היכל אליהו עם ידידו הרב מוישה סולובייצ'יק. בהמשך מונה כרם בישיבה, ושם גם ניסה לרעייתו, הרבנית תמר, עליה השלום. מרן הרב שטיינמן נשאר שם כמה שנים. שנת תשנ"ו עלה לארץ ישראל והתגורר תחילה בפתח תקווה. ברוב שעות היום עסק בלימוד התורה בבית המדרש לתורת ארץ ישראל, הכולל המפורסם, באותם ימים בפתח תקווה. בהמשך עבר להתגורר בבני ברק, וזמן קצר לאחר מכן המליץ עליו מרן החזון איש זצ"ל לשמש כראש ישיבת חפץ חיים בכפר סבא. שם הוא העמיד תלמידים רכים לתורה ולתעודה, מהם שעד היום זוכרים את שיעוריו והנהגותיו בישיבה, כשהיה תלמיד חכם צעיר שזה עתה הגיע לארץ ישראל. כעבור כמה שנים מינה אותו מרן הרב מפונוביז' לשמש כראש הישיבה לצעירים וכראש כולל פונוביז'. לפני כ-40 שנה הקים את ישיבת גאון יעקב בבני ברק, לשם היה מגיע למסור שיעורים מדי יום ושיחות מוסר. 20 שנה אחר כך הקים עוד ישיבה, ישיבת אורחות תורה בבני ברק, לשם היה מגיע מדי שבוע למסור שיעורים ושיחות מוסר. ישיבה זו הקימה גם רשת של ישיבות נוספות, ומרן הרב שטיינמן נחשב לראש הישיבה באותן ישיבות. עם הקמת דגל התורה בשנת תשמ"ט, הצטרף מרן הרב שטיינמן כחבר במועצת גדולי התורה. בכנס היסוד של המפלגה בבנייני אומה בירושלים, הוא התלווה למרן הרב שח בעת שנכנס לאולם, ואף ישב בשורה הראשונה לצידם של מרן הרב שח ומרן הרב אלישיב, זכר צדיקים לברכה.
שליטון נכנס לאולם. יומים על ימי מלך.
עם השנים החלו להגיע למעונו ראשי ישיבות, רבנים ומחנכים לקבלת עיצה ותושייה, הדרכה והנהגה בכל תחומי החיים. אחד האירועים המוכרים שהיו בביתו לפני כמה שנים היה פגישה שקיים בחדרו ראש מוסדות עטרת שלמה, הגאון הרב שולם בר סורוצקין.
הנושא היה קבלת תלמיד לתלמוד תורה בבית שמש, כשחלק מההורים התנגדו מסיבות שונות. מרן הרב שטיימן לא יכול היה לקבל את טענות ההורים, דרש שיקבלו את הילד, וטען כי התנגדות ההורים נובעת מגאווה.
אז מה הורשים לנו מעשה? אפילו שהילד הזה יכול להזיק, אפילו שהילד הזה יכול להזיק לי בסגנון, זה לא בדיוק אותו סגנון של החיידר, והילד הזה חלש בלימודים.
הילד חיים בלימודים,
למה לא יש מילון? בגלל שזה אמא כנראה הייתה מבית קצת יותר מודד, מתאים יותר לחיידר זה יותר פתוח. זה לא שזה לא פרומי, הפרומי יש בו הרי, אבל הביס לא פתוח, לא הסגנון של החיידר.
טוב,
זה מה
שאתה. יש עוד פסריף או פסריף וזה.
יש אחד מההורים שאומר שהוא כן יכול
לבדוק. תמיד יש אחד שעושה...
לא, זה כמה זה, הוא
עושה... עושה גייבי, 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 צחון גייבי בשמי זה רק גייבי, רק גייבי, שום דבר. לא תחשוב שיהיה רשמיים, גייבי, גייבי, גייבי. מי רחוץ?
אפילו
שעברי
חשוב, זה
החושב
עם אמן.
גייבי, גוזר לא גייבי.
גורשים לי, יש
פה... אין לך, גוס טובו וזה עכשיו, אין לך מכירה. יכול לא מפריך.
וכאן עבר הרב שטיינמן לספר ביידיש ואמר, מי היו הילדים שלמדו בחיידר של הרב מבריסק? כל הג'וליקס, הילדים הריקים, גם אני למדתי שם, גם ילדי הרב מבריסק למדו שם. לרב מבריסק זיתים ולהורים האלה לא, הרב מבריסק יכול לשלוח את הילד שלו והוא לא, אני יכולתי ללמוד עם כאלה ילדים, אז הכל גאווה.
אז מבריסק רוב זה גפס, אבל זה נמדיש גפס, אתה יודע, פסיף, פסיף.
ראשי כוללים וראשי ישיבות שחרו לפתחו, ואף פתח בעצמו אין ספור ישיבות וכוללים, שמרן הרב שטיימן הוא נשיאם. הוא לא ייסס להתקשר לנדיבי עם, כדי לעורר אותם לתרום לאברכי הכוללים. פעם, כשאדם שנקלע למצוקה כלכלית ביקש ממנו עזרה בגיוס תרומות, בירך אותו הרב שטיינמן בברכת הצלחה. כשביקש שמרן יעשה פעולה נוספת עבורו, אמר לו הרב שטיינמן, הגבירים נותנים לי כסף עבור אברכי הכוללים ורק עבורם. זה לא כסף שלי, אבל אני מברך אותך שתצליח. שנים רבות כיתת מרן הרב שטיינמן את רגליו מעיר לעיר וממדינה למדינה כדי לחזק ולקרב יהודים, קרובים ורחוקים כאחד. עד לפני שנים אחדות היה נוסע למדינות שונות בעולם. המסע הראשון היה עם ייבדל לחיים ארוכים, מרן אדמו"ר מגור. מסע שנועד לגייס תרומות מנדיבי עם עבור קרן נתיבות משה של החינוך העצמאי, שהוקם באותם ימים לקירוב ילדים ונערים לאבינו שבשמיים.
לחבר גוף ונשמה, והכל כן יכול. הוא יקיב, נשמע שזה דבר חלק הלכה ממר, עם גשמי גוף, אבל בכל זאת יש חוקים, לגשמי יש חוקים לרוחני יש. בגשמי יש, אין כזה דבר שבן אדם יחר בשביל השני, שחם ישתה בשביל השני, שישם בשביל השני, כי אי אפשר שכל אחד יהיה במדרגה כמו יסוכו כנראה. אז הקודם לא חושב שיש גם זבורון, שהוא יכול לצמוס, הוא תומך אותו, וכן, והסודי בן צריך לדעת שבזמננו, ברוך השם, יש הרבה זהולו, הרבה יסוכו, וזה זהול לזאת, כמעט לא היה אפשר.
במסעות אלה, לבד ועם גדולי תורה אחרים, עורר מרן הרב שטיינמן בכל מקום ומקום את הציבור המקומי להתחזק בתורה ויראת שמיים, דיבר על חשיבות לימוד התורה ותמיכה בלומדי התורה, ובואו למקומות אלו, ביבשת אמריקה הצפונית והדרומית כאחד וגם באירופה, עורר התרגשות גדולה בקרב התושבים המקומיים, כמו האירוע הזה בברזיל. או כמו המסעות לחיזוק יהודי צרפת. למדינה זו הגיע מרן הרב שטיינמן יותר מפעם אחת כדי לעודד את הצעירים ללכת ללמוד בישיבות קדושות ולא במוסדות תיכוניים. הדברים גרמו להשפעה מכרעת על לב הנערים.
עכשיו, איפה יש יהודי צרפתי? אין יהודי צרפתי. אין, לא נשאר מהם כלום. למה? לא היה ישיבות אחי שהפסיק ישיבות. כל מה שהיה ישיבות הזה, שהפסיק ישיבות, אז כלום, לא נשאר. אז בן אדם צריך מילדותו, ממש כשהוא מאוד מאוד קטן, כבר להכניס אותו לתורה, כדי שיהיה נשמה, יבואו את הורים, הנשמות של הילדים, נשמות טובות. כל המקומות האלה שיש בהם
כי לשם שמיים, בוודאי, במקום הזה גם כן לומדים תורה, עושים ישיבות, יש מוסדות תורה, יש מוסדות חסד.
גם ברחבי הארץ כיתת מרן הרב שטיינמן את רגליו. הוא הגיע לאירועים תורניים ולאירועי חיזוק, עודד וחיזק את לומדי התורה, במיוחד בכוללים שבנשיאותו בפריפריה. בשנים האחרונות מרן הרב שטיינמן הניג את תנועת דגל התורה. בכינוסים השונים של התנועה, יצא מגדרו לדבר על לומדי התורה, עולם הישיבות, ועל הגזרות שניסו בממשלות שונות להטיל על הציבור החרדי.
לא מושר אומות. זה אומה רק בקרקע, בשטח, וזהו. עמקר ישראל אומה על ידי התורה. בלי זה אין אומה. לפי זה כל הדורות באמת איך ששמת יותר עד, עד היום כלל ישראל הלכו בדרך הזה בתורותו. אין בתורותו, לא רק בגלל שיש בארון שיש בתורה, זה לא מספיק.
בכינוס שנערך בביתו לפני כמה שנים בהשתתפות גדולי ישראל, בעת שעמדה על הפרק גזירה נוספת של הממשלה על עולם התורה, התבטא מרן הרב שטיינמן בתקיפות, שלא יתערבו לנו.
הם מגיעים לנו, איך לחנך. זה, הם מבקשים שלא להתערב בעניינים שלנו. אולי שהם גם יש תשובה, אבל בכל הכבוד הוא לא תן לנו להגיד איך ללמד. אנחנו קיבלנו
מהמצאינו זרש, זרש, זרש. וכך בדרשות ובשיחות רבות, הן בפני אברכים והן בפני קהל שונה, תמיד דיבר על לימוד התורה, על הצורך לחזק את עולם התורה. במערכות הבחירות האחרונות יצא מגדרו כדי לעודד את הציבור לצאת אל הקלפיות. הוא יזם כינוסים גדולים בכמה מקומות, והפנסה דברים נלווים בדבר חשיבות המערכה הכבירה למען קיום עולם התורה.
יש אפשרות, אם יש לך אפשרות, אז מוכרחים להנצל את זה. אחרת כל אחד הוא עבר כמו בדין, על תמוד, על דם ריחה. אם תרשולים, יש משולים, על די זה יעשו דברים לא כחוק, הוא גורם על תמוד, על דם ריחה. כל אחד החיי שלא יקרה שום חליל וחד דבר, מה שהסתירה לדרך מדעת התורה שלי. אנחנו מקווים שכל אחד ואחד יבין את זה, הנה שאנשים שחושבים, מה אכפת לי, מה שהגיע לי, הוא לא יודע אם יש שריפה בבית. אחרי זה להגיד, מה אכפת לי, להשתרים זה וזה, בין, לא אכפת לו. יש שריפה רחמון אצלן. רחמון אצלן יש תקנה, אם לא יכולים לעשות דברים נוגדים לדין התורה, שריפה כמו צריך לחשוב כאילו, אם לא חשושו מי יודע מה שיהיה. וזה אנחנו חושבים, כל אחד מחויב לעשות, לא רק לעצמו, לפעול ולהפעיל, שכל אחד יראה להשפיע כדי שלא יש את תקולה, שעד רבה שיוכלו להמשיך ללמוד תורה, לקיים מצוות, וכל הדברים יעשה דברים שנגד התורה.
ביתו הצנוע ברחוב חזון איש 5 בבני ברק היה לתל תלפיות לכולם. אברכים שבאו להתייעץ, יהודים פשוטים שבאו לקבל ברכה, ילדים שבאו להיבחן על לימודם, וגדולי תורה שבאו להתייעץ. מרן הרב שטיינמן עמד גם בראשות ארגון הקירוב הגדול לב לאחים. הכנסייה הגדולה הוא קרא לכינוסים השנתיים של הארגון, בהשתתפות אלפי אברכי הקירוב, עליהם הוא הקפיד להגיע כל שנה וגם לשאת דברים.
ידוע שכלי ישראל הריב עם זה בזה. זה מיוחד עם דבר כזה שבא דבר כללי. אם זה פרטים גם כן הריב עם זה בזה. הקושי כמדבר כללי שנגיע לכלי ישראל, למעט נגיע לכל כלי ישראל.
השנה האחרונה, כשכבר נחלש, נכנסו אליו ראשי לב לאחים בראשות המנכ״ל הרב אליעזר סורוצקין לקבלת ברכה למשתתפי הכינוס.
היום יש לנו את האספת הכנסיה הגדולה, כמו שהראש ישיבה אומר, פה לכל האברכים של לב לאחים. כל השנים הראש ישיבה נמצא איתנו, והראש ישיבה נותן את כל הכוח באספה הזאת. באנו גם השנה לקבל את הכוח מהראש ישיבה. אנחנו מחכים לשמוע ממש כמה מילים מהראש ישיבה חיזוק. אנחנו עובדים כל השנה קשה. רוצים ברוכה, ברוכה גם לפעילים וגם לתורמים, ברוכה לכולם.
הבית הפשוט והצנוע ברחוב חזון איש 5 ידע עשרות שנות לימוד, אלפי ורבבות שעות לימוד בהתמדה עצומה יום ולילה. מרן הרב שטיימן התגורר שם עם רעייתו הרבנית וילדיהם בסגפנות ובצניות רבה. מעולם לא אפשר לצבוע את הבית או להחליף רעיתים, בקושי הותקן שם מזגן בשנים האחרונות, ומיטתו היא אותה מיטה, עליה ישן עשרות שנים, וכשישב ולמד, הציב על המיטה שרפרף סמוך לקיר כדי שיהיה קצת יותר נוח לשבת. ולבית הקטן הזה נכנסו מדי יום מאות ואלפים לברכה, עצה ותושייה, וכמובן עשרות רבות של יהודים לתפילות כסדרן. מרן הרב שטיימן זכה להגיע לגיל שיבה, למרות חולשתו, קיבל קהל כסדרו עד לפני כשנה, אז נחלש. בשנה החולפת הוא חווה ניסים רבים, עת נכנס ויצא מהמרכז הרפואי מעייני הישוע. מצבו היה קשה מאוד, וברוך השם, בזכות תפילות הרבים, שב לביתו כשהוא סובל מחולשה רבה. לפני ימים אחדים הושפז שוב במרכז הרפואי מעייני הישועה, אבל הפעם ניצחו הרעילים את המצוקים ונשבע ארון הקודש.
בזכות גדול, הקדוש ברוך הוא יעזור, שבזכות הזה נזכה באמת להוסיף תורה, להוסיף מצוות יום שמיים, להוסיף שכולנו נתחזק, ועל זה זה נוכל להגיע למצב שיהיה כתוב במול האור, זה יוס השם כמים לים חסים, ונזכה לגאולה אמיתית במהרה בימינו אמן.